אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, תרופה לאלצהיימר, האם הפעם זה יקרה? חברת התרופות האמריקאית ביוג'ן פרסמה הודעה לפיה החברה שכנעה את ה-FDA להעניק סקירה מהירה לתרופה חדשה שפיתחו שם כדי לקצר את הליכי האישור של התרופה. אולי התרופה תאושר לשימוש כבר במרץ 2021. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארץ, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב, במשך שעתיים כאן בכאן תרבות. ובשעה הזו נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. יותר מ-80% מבעלי החיים בעולם לא מייצרים קולסטרול, כך עולה ממחקר ישראלי חדש, אבל פעם הם כן ייצרו. מיד, וגם רגישים לכאב, אולי אתם נושאים גן של האדם הניאנדרטלי. וגם האם כשאומרים רופאים ואחיות גורמים לפחות נשים ללמוד רפואה, או במילים אחרות, האם שפות מנציחות סטריאוטיפים נשיים וגבריים. וגם הלילה יגיע לסיאו מטר הפרסאידים, שהחל במוצאי שבת. מדובר במטר מטאורי מרהיב, בקצב של כ-90 מטאורים לשעה, שמתרחש פעם בשנה. אפשר לראות אותו גם מישראל, מיד נרחיב עליו. העורכת שלנו היא רונה גרשון תלמי. המפיקה היא אלכסנדר לויקר. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגר שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט. בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. אלצהיימר. חברת התרופות האמריקאית ביוג'ן פרסמה הודעה לפיה החברה שכנעה את ה-FDA להעניק סקירה מהירה לתרופה חדשה שפיתחו שם כדי לקצר את הליכי האישור של התרופה. ב-FDA יחליטו האם לאשר את התרופה לשימוש כבר במרץ 2021. אנחנו מיד נתהה על קנקנה של התרופה הזו ועל מנגנון הפעולה שלה. שלום לפרופסור דוד טנה, יושב ראש האיגוד הישראלי לנוירולוגיה. שלום.
שלום וברכה.
עכשיו, אני מבין שהם נכנסו שם להילוך גבוה בכל מה שקשור לתרופה הזו ששמה אדוקנומאב, והנה אני קורא את השם מאנגלית, אבל דיווחו כבר עליה בעבר, נכון? אנחנו שמענו על התרופה הזו.
בהחלט, זו תרופה ראשית שעובדת במנגנון, היא נוגדן שאמור להיקשר לחלבון הפתולוגי ששוקע במוח, והוא חלק מהתהוות מחלת אלצהיימר, חלבון שנקרא אמילואיד. הוא אמור לעזור לגרום לה לא לשקוע במוח ולפנות אותו מהמוח. בתרופה שמחקר בתרופה נערך לאורך שנים, והיו כבר כל מיני שלבים במחקר הזה, ובתרופה הזאת ספציפית היו גם כמה טלטלות שבהתחלה חשבו שהיא לא יעילה, ואחר כך כשאספו עוד נתונים על המינון הגבוה של התרופה חושבים שהיא כן יעילה, אבל זה בהחלט תרופה שנמצאת על השולחן להיות התרופה הראשונה שמשפיעה על מהלך המחלה במחלת אלצהיימר.
טוב, אז באמת הזכרת את מנגנון, קודם כל בעצם סיפרת לנו מה קורה במוח כשאנחנו חולים באלצהיימר. עכשיו, הזכרת איזשהו חלבון שהנוגדן הזה יסתור אותו ואז אולי ישפר את המצב.
נכון מאוד. מחלת אלצהיימר היא מחלה ניוונית של המוח, ויש בו שני חלבונים חשובים ששוקעים ברקמת המוח. אחד מהם זה חלבון שנקרא חלבון אמילואיד, וחלק מהתהליך המחלה שהוא שוקע בצורה פתולוגית ברקמת המוח ופוגע בתפקוד של המוח ותאי הצב. חלבון נוסף מאוד חשוב זה חלבון שנקרא חלבון טאו, שגם הוא יכול לשקוע בתוך תאי הצב אחרי שהוא עובר איזשהו תהליך מחלה שבו הוא עובר איזשהו שינוי שגורם לו לשקוע גם כן.
עכשיו, שאלת השאלות היא, לפחות כמו שזה נראה מהכיוון שלנו, זה האם החלבון הזה הוא זה שצריך לירט אותו, או שהוא רק תולדה של, האם הוא רק סימפטום, או שהוא זה שגורם לאלצהיימר?
זה בערך ה-one trillion dollar question, מה שאתה שואל עכשיו, זו שאלה שהיא מאוד שנויה במחלוקת, מנגנון שבודקים אותו לאורך שנים, וצריכים להגיד שהיו הרבה מאוד אכזבות, וחלק חושבים שאולי הוא רק איזה תוצר לוואי, והוא לא הגורם הראשון למחלה. והאמת היא שחזרו לשולחן הסרטוטים, והיום בודקים גם שורה של מנגנונים אחרים. אבל התרופה הזאת הראתה כבר גם במיפוי מוח שהיא מפנה את החלבון הזה מהמוח. ושאלת המפתח היא שאלה אם במחקר גדול, קליני, היא מראה תוצאות מספיק מבטיחות בעיכוב ההידרדרות בזיכרון ובתהליכי המחשבה. זה בסופו של דבר מה שיקרה, יקבע, וזאת השאלה שנמצאת על שולחן של ה-FDA שהוא יצטרך לפסוק בה.
וכמו שזה נראה כרגע, אוקיי, אז גם אם באמת לא יודעים מה, איפה הביצה והתרנגולת, יכול להיות שבאמת התרופה תשפר את המצב, כפי שאמרת, ואז זה יהיה טוב. אז איפה זה עומד כרגע?
תראה, התוצאות היו תוצאות שתלוי איך מפרשים אותם, והם גם לא כל הנתונים המלאים נמצאים לפנינו. ולכן, בסופו של דבר, בתהליך כזה, שהיא מחלה כל כך קשה, ה-FDA מבין את זה, אין לה כרגע תרופה, המשמעויות פה הן עצומות, והוא אכן החליט להאריך אותה, ולהאריך אותה אפילו במסלול מהיר, שזה מאוד מעודד. יחד עם זאת, יש פה תהליך מדעי של אנשים הבכירים ביותר של ארגון ה-FDA האמריקאי, ומה תהיה שורה התחתונה, אנחנו עוד לא יודעים. אני חושב שזה יכול ללכת לכאן ולכאן. אני לא הייתי מאמר בכספי. אני יכול להגיד לך שאני מאוד מקווה שתהיה לנו סוף סוף תרופה ראשונה שמשנה את מהלך המחלה במחלת אלצהיימר. גם אם היא תהיה, היא לא תהיה השורה התחתונה, וימשיכו מחקר לתרופות יותר טובות ויותר יעילות, או שילוב של תרופות, אבל זאת תהיה מהפכה עצומה אם סוף סוף תהיה לנו תרופה שיכולה לעכב את קצב ההידרדרות.
זה כמובן, זו השאיפה של כולנו. אתה אומר שזה לא יהיה הפתרון האולטימטיבי וכולי, אבל זה יהיה צעד חשוב אם התרופה אכן אפקטיבית.
בהחלט, כן. זה לא תרופת הפלא שניתן אותה ונרפק מישהו עם דמנציה קשה. אנחנו לא נמצאים שם. ועיקר הטיפול וכל הכיוון המחקר בכל התרופות, הם לא לקחת אנשים שהם כבר מאוד חולים ולרפא אותם. אז המוח כבר כל כך חולה ש... זה לא ריאלי. זה לקחת אנשים בשלב מאוד מאוד מוקדם שעוד אין להם פגיעה בתפקודי היום יום, או שיש להם אפילו הפרעה קלה בזיכרון, או אפילו שעדיין אין להם שום פגיעה בתפקודים של הזיכרון והחשיבה, אבל שאנחנו יודעים שהם בסיכון גבוה בגלל כל מיני סמנים ביולוגיים שמראים שהם בסיכון, ואז לתת את התרופות ולנסות למנוע את התפתחות המחלה.
וואו, טוב, אנחנו כמובן נמתין, נראה אם התרופה באמת תאושר, ובאופן כללי נלמד ביחד את ההשפעה שלה על מי שיטול אותה. מסקרן מאוד, האם היא באמת תשפר את מצבם של החולים באלצהיימר.
בהחלט, אם תאושר, אז עדיין המידע שיש לגביה הוא רב ממחקרים קליניים יחסית, אבל הוא לא מאוד גדול, והחיים האמיתיים ילמדו אותנו אחר כך במחקרים נוספים, ייתנו לנו יותר מידע, אבל זה יהיה, אני התעסקתי הרבה בשבץ מוח, ובהתחלת הטיפול, אני הבאתי לישראל את הטיפול בתרופה ממיסת קריש לשבץ מוח, והיום זה מחלה שיש לנו שורה של טיפולים באירוע מוחי אחד, שעשתה מהפכה עצומה, ואני מאוד מאמין ומקווה שאנחנו עומדים בפתחה של מהפכה דומה במחלת אלצהיימר על ידי התרופה הזאת ועוד תרופות חשובות שנמצאות בקנה.
לגמרי, תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור דוד תנה, יושב ראש האיגוד הישראלי לנוירולוגיה, תודה רבה לך.
תודה לך.
יותר מ-80% מבעלי החיים בעולם לא מייצרים כולסטרול, כך עולה ממחקר ישראלי חדש, שנערך על ידי דוקטור אמיר ספיר מאוניברסיטת חיפה, אורנים שכבר נמצא איתנו על הקו. בעלי החיים ייצרו קולסטרול בעבר, אבל איבדו את היכולת הזו במהלך האבולוציה. המחקר עסק בגנטיקה של אובדן היכולת הזו לייצר קולסטרול, וחשף איך בעלי החיים בכל זאת משיגים את המולקולה החשובה הזו. המחקר פורסם בכתב העת המדעי קרן ביולוגי. אנחנו שמחים לומר שלום לעורך המחקר, דוקטור אמיר ספיר, מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו, ראשית, אולי נלמד באמצעותך מה זה בכלל קולסטרול, ואז נבין מדוע אנחנו מייצרים את זה, מדוע בעלי החיים הפסיקו לייצר את זה. מהי אותה מולקולה?
אז קולסטרול זאת מולקולה שומנית קטנה, שבעצם יש לה חשיבות מאוד מאוד מקיפה ורחבה באספקטים שונים של בעצם החיים, כמעט כל החיים על פני כדור הארץ. אני מדבר על קולסטרול וחבריו. זה לא נכון לגבי חיידקים. חיידקים באופן כללי לא מייצרים קולסטרול ולא מולקולות דומות כמו סטרולים, אבל כל בעלי החיים שהם רב-תאיים בעצם מסתמכים על קולסטרול או מולקולות דומות.
עכשיו, למה אנחנו צריכים את המולקולה הזאת? זאת אומרת, מה השימוש של זה?
עכשיו אנחנו מגיעים, למה אנחנו צריכים? אז יש לקולסטרול כמה שימושים. אחד, זה פשוט שימוש כחלק מהממברנות של התאים שלנו. אפשר להגיד הרבה דברים על החיים על פני כדור הארץ, אבל הדבר הבאמת מקיף שאפשר להגיד על כל היצורים על פני כדור הארץ, שהם מורכבים מתאים. וכל התאים מוקפים בממברנה. ממברנה השומנית של התאים זה מה שמבדיל תא מתא ו... אורגניזם מאורגניזם, והקולסטרול הוא בעצם חלק משמעותי מאוד מהממברן. אם אנחנו לצורך הדיון ניקח ובעצם נסיר את הקולסטרול מהממברנות של התאים, הממברנות בעצם יתפרקו. בעצם אנחנו לא יכולים לחיות בלי קולסטרול, זה נכון בבעלי חיים. חוץ מזה, קולסטרול הוא גם משמש כאבן בניין להרבה מאוד מולקולות חשובות, ואני אתן רק שתי דוגמאות. אחד, אם אתם הולכים ברחוב ומסתכלים על האנשים ברחוב, אתם רואים שהמין האנושי מורכב מזכרים ונקבות. ההבדלים בין זכרים לנקבות בעצם נובעים מקולסטרול שבעצם הופך להורמוני המין. זאת אומרת, הוא אבן הבניין שבעצם בעזרתה הגוף מסמצת את הורמוני המין. עוד דוגמה אחת אחרונה, ויטמין D, שזה עכשיו מאוד באופנה. ויטמין D גם נוצר מקולסטרול. בלי קולסטרול אנחנו לא יכולים לייצר ויטמין D.
אוקיי, אז מדובר בחומר הכרחי. אנחנו בני האדם כן מייצרים אותו בגוף שלנו, נכון? אנחנו מסוגלים לייצר אותו.
בהחלט. אנחנו בני האדם מייצרים קולסטרול בעיקר בכבד, אבל אנחנו גם יכולים לקבל קולסטרול מהמזון. אלו שני המקורות של ייצור הקולסטרול. אנחנו יכולים לייצר, ואנחנו יכולים לקבל מהמזון, אז זה בעצם הרעיון.
עכשיו, טוב, אנחנו יודעים שגם המאזינים והמאזינות שלנו מכירים את המושג הזה כמשהו שהוא שלילי, יותר מדי קולסטרול וכו'. אנחנו נעסוק לזה אולי בסוף השיחה, אבל אני רוצה להמשיך בדיוק בנקודה הזו. אז אני מבין שבעלי חיים חלקם גם מייצרים קולסטרול וחלקם איבדו את היכולת הזו לייצר?
כן, אז כשאנחנו התחלנו את המחקר, היה ידוע שכמובן בני אדם מייצרים, כמו שדיברנו, אבל לא הייתה בעצם איזושהי סקירה של כל בעלי החיים כדי לנסות להבין מי יכול ומי לא יכול לייצר. זאת בעצם השאלה שהתחלנו איתה. פשוט השתמשנו בכלים גנטיים וביואינפורמטיים, זאת אומרת, הסתכלנו על ה-DNA של הרבה מאוד בעלי חיים שונים, כדי להתחיל ולנסות להבין מי יכול לייצר ומי לא יכול לייצר, כי זה מה שהיה חסר בעצם.
עכשיו, מי שלא יכול לייצר, זה אומר שהוא בעבר בהכרח ייצר, או שיש לכך עדויות גנטיות?
זהו, אז מה שקרה זה שבעצם כדי לנסות להבין יותר טוב מי מייצר ומי לא, הסתכלנו, כמו שאמרתי, על ה-DNA של יצורים רבים. מה שראינו ושהיצורים, בעלי החיים הכי פשוטים, הספוגים, אבות אבותינו, שהכי דומים לבעל חיים שממנו נוצרו כל בעלי החיים, בעצם יכולים לייצר. אבל כשאנחנו ממשיכים הלאה לבעלי חיים יותר מורכבים, מדוזות, חרקים, תמנונים, כל מיני בעלי חיים כאלה, אנחנו רואים שהם בעצם לא מייצרים. ולכן ההנחה שלנו הייתה התכונה הזאת של ייצור כולסטרול התפתחה בבעלי חיים קדומים, ואחר כך במהלך האבולוציה בעצם נאבדה, ולא רק שהיא נאבדה, אלא שהיא נאבדה ברוב בעלי החיים. זאת אומרת, זה 80% מהמינים, אבל אם סופרים בעל חיים, בעל חיים, זה הרבה יותר מ-80% מבעלי החיים על פני כדור הארץ, כי החרקים לדוגמה, שלא יכולים לייצר, הם רוב בעלי החיים על פני כדור הארץ.
ולמה הם איבדו את היכולת הזו? זאת אומרת, מה, למה שיכולת כזאת תתנוון?
זאת באמת שאלה טובה, ואנחנו עדיין לא יודעים, זה קצת מוזר, כי הרי גם הראינו במעבדה שאומנם הם איבדו את היכולת לייצר, אבל הם עדיין זקוקים לכולסטרול. זאת אומרת, הם איכשהו צריכים לקחת אותו מהסביבה, ואז באמת עולה פה איזשהו פרדוקס באבולוציה, למה תכונה שהם בעצם עדיין חיונית, הבעלי חיים האלה לא יכולים לשרוד בלי כולסטרול. אם אנחנו ניקח פרפר או זבוב, ונגדל אותו בתנאים ללא כולסטרול, הוא בעצם לא ימשיך להתפתח, הוא יתקע ולא יתפתח לבוגר ולא יעמיד צאצאים. אז למה תכונה כל כך חשובה בעצם נעלמה, ולא רק נעלמה, אלא נעלמה ברוב בעלי החיים על פני כדור הארץ? זאת באמת שאלה שאנחנו עדיין לא מבינים אותה, אבל יש לנו השערה. עם הזמן אני אשמח לתאר.
לא, בשמחה, ודאי, הגענו לנקודה הזו, כן.
הגענו לנקודה, כן, אז זה סופר חשוב. אז ההשערה שלנו זה שיש תחרות, והתחרות היא בעצם על חמצן. כדי לייצר כולסטרול, מולקולה אחת של כולסטרול, צריכים בערך 12 מולקולות חמצן. ובגלל שכולסטרול נמצא בממברנה של כל התאים בכמות גדולה, זה אומר שצריך הרבה כולסטרול. ולייצר הרבה כולסטרול, זה אומר להשקיע הרבה חמצן. עכשיו, אנחנו חושבים שהרבה מאוד יצורים כמו זבובים, חרקים, כן, חלק מהחרקים, נמטודות, תמנונים ועוד הרבה מאוד חסרי חוליות, היה איזשהו שלב שהאב הקדמון שלהם חי באזור עני בחמצן. ואז היה צריך לעשות החלטה. האם אני מפנה את כל החמצן שלי ליצור כולסטרול, כחמצן מוגבל, או שאני לוקח את החמצן המוגבל הזה ומשקיע אותו במשהו שהוא אפילו יותר חשוב מכולסטרול, וזה נשימה, כדי לקבל אנרגיה. אז זאת בעצם ההשערה, וההשערה שלנו שהיצורים האלה איבדו את היכולת לייצר כולסטרול, כי הם בעצם יפנו את כל החמצן לנשימה, את החמצן המוגבל שהיה להם, ולא נשאר להם מספיק חמצן לייצור כולסטרול, כדי לשרוד, כי הרי אמרנו שהם חייבים כולסטרול, הם בעצם הסתמכו לא על ייצור כולסטרול, אלא על קליטה של כולסטרול מהסביבה, או אם לא היה כולסטרול בסביבה, קליטה של, כמו שאמרנו, של חומרים דמויי כולסטרול, שמיוצרים על ידי צמחים ופטריות, והפיכה שלהם לכולסטרול. זה היה בעצם הממצא השני שמצאנו במחקר, לא רק שזון... את העניין.
זהו, זו נקודה מרתקת, שבעלי חיים אוכלים פטריות ואיכשהו הן הופכות לכולסטרול, זאת אומרת, הן צורכות כולסטרול לא בהכרח מהחי.
כן, אז מה שקורה, זה הממצא השני המרכזי של המחקר, הבנה בעצם איך בעלי החיים שאיבדו את היכולת לייצר כולסטרול, בכל זאת משיגים את הכולסטרול שלהם. והטריק פה בעצם... זה לקחת, לאכול פטריות, צמחים, שכמובן נמצאים, חומרים נפוצים שנמצאים בסביבה, ובעצם לקחת חומרים מהם ולהפוך אותם לכולסטרול. אגב, משהו שאנחנו, בני האדם, לא יכולים לעשות. זאת אומרת, אם אנחנו אוכלים חסה, מלפפון, whatever, פטריות, שמפיניון, אנחנו איבדנו את המערכת ההפוכה, זאת אומרת, את המערכת שיכולה לקחת צמחים ופטריות, ולהשתמש בחומרים שלהם כדי ליצור כולסטרול.
וואו, טוב, זה ודאי מרתק. ושוב, אנחנו שומעים על כולסטרול באמת בהקשרים של פגיעה בבריאות, אבל אנחנו יודעים שגם יש כולסטרול טוב ורע וכולי, אבל אלה מולקולות חשובות, כפי שאמרת, גם לקרום של התא מיוצרות אצלנו בכבד ולא רק, כנראה מולקולה חשובה מאוד, והנה אנחנו מגלים שבעלי החיים ייצרו אותה בעבר ואולי איבדו את היכולת הזו, אולי בשל ההשערה שתיארת בפנינו בכל מה שקשור לחמצן, בכל מקרה זה כמובן תעלומה בלשית ביולוגית מרתקת. תודה רבה לך דוקטור אמיר ספיר מהחוג לביולוגיה וסביבה. כן, בבקשה.
אוקיי, אז רק עוד דבר אחד, אמנם תיארנו פה בעלי חיים שהם חסרי חוליות, חרקים וכו' וכו', אבל צריך להבין שגם במוח שלנו בעצם קורה את אותו תהליך. תאי העשב בעצם במהלך התפתחות המוח מאבדים את היכולת לייצר כולסטרול. כנראה עוד פעם, בגלל אותו מנגנון, הם חייבים את החמצן כדי ליצור אנרגיה, כי הם חייבים הרבה אנרגיה כדי בעצם... כדי שהפעילות העצבית תעבוד, ואז הם בעצם עושים את אותו פתרון. הם בעצם מקבלים כולסטרול מהסביבה. בעצם יש שם תאים אחרים במוח, שהם מייצרים כולסטרול, והם מאכילים את תאי העצב. ומה שאנחנו חושבים, שיש פה איזשהו קשר למחלת האלצהיימר, כי אחד החלבונים שהכי מקושרים למחלת האלצהיימר, בעצם מעורב בתהליך ההכלה של תאי העצב במוח.
וואו, מאוד מעניין, כן, גם דיברו על באמת איזשהו קרום שומני וכו'. מסקרן מאוד, תודה רבה לך, דוקטור אמיר ספיר, מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה. תודה.
תודה רבה.
מופתע הפעילות הטקטונית בכינרת, מה שיעזור לדעת אילו אזורים שם מועדים לרעידות אדמה. מדובר בחוקרים מאוניברסיטת חיפה, יחד עם חוקרים מאיטליה, מנורווגיה ומשוויץ, שמיפו לראשונה בעולם את האזורים הרדודים בכינרת, מקרקעית האגם ועד לעומק של 2 קילומטרים, אזורים שאי אפשר היה לדעת מהו המבנה הגיאולוגי שלהם, בשל גז שנפלט מהקרקעית שם, ובועות שמסחו את האות הגיאופיזי. על פי המחקר, האזור הצפוני הוא אזור פעיל מבחינה טקטונית בשנים האחרונות. המחקר של הצוות פורסם בכתב העת Scientific Report, ואנחנו שמחים לומר שלום למי שהוביל את המחקר, דוקטור מייקל עזר, מהחוג למדעים גיאו-ימי, אוניברסיטת חיפה. שלום.
שלום לך.
אנחנו נשמח ללמוד מה בדיוק עשיתם ומה הייתה הבעיה, מה זה אותו גז שנפלט מקרקעית הכינרת?
יפה, אני חושב שכל מי שנכנס לכינרת דורך בתוך בוץ כזה ושוקע טיפה, נכון? ומתוך הבוץ הזה עולים בועות. הבועות האלה זה בעצם גז שנמצא בתוך השכבות הרדודות של אותו בוץ בקרקעית האגם. וכמו שאתה אמרת, ואמרת נכון, בועות אלה ממסכות את האותות שאנחנו משתמשים בהם כדי ללמוד על תת הקרקע הרדוד מתחת לאגם. ולכן מה שאנחנו עשינו, הגישה שלנו הייתה גישה קצת שונה מחוקרים קודמים, ואנחנו שילבנו בין מספר דיסציפלינות כדי באמת לנסות ללמוד על אותם אזורים שהם מיועדים לפורענות.
אז בוא, אני רוצה להבין מה החשיבות של מיפוי האזורים הרדודים האלה, מה אנחנו מרוויחים מזה?
אוקיי, האזורים האלה זה אזורים שככל הנראה, אם יהיו רעידות אדמה, וכנראה יהיו רעידות אדמה בתוך הכינרת, אלה האזורים ש... או מה שאנחנו מכנים בשפה המקצועית העתיקים או שברים גיאולוגיים, שאלה השברים שלהם יתרחשו רעידות אדמה בעתיד. וזה חשוב, כי עד עכשיו חשבו שרוב הפעילות הטקטונית, רוב הפעילות של רעידות אדמה, זה בצד המזרחי, איפה שההעתק הגדול, העתק ים המלח, נכנס לתוך האגם, ואנחנו מראים שיש הרבה פעילות גם בצד המערבי, הצפון מערבי, ושם יש גם העתקים פעילים, וזה חשוב כי מי שמתעסק בנושא של לא חיזוי, כי אנחנו לא יודעים לחזות רעידות אדמה, אבל מי שמתעסק ב-early warning systems, בהתראות, במערכות התראה לרעידות אדמה, אז ככל שהם יקבלו את מפות יותר מדויקות של האזורים האלה שמיועדים לרעידות אדמה, הם יוכלו לעשות עבודה גם יותר טוב ומדויקת.
ואיך עושים את זה פיזית? זאת אומרת, באילו מכשירים השתמשתם?
אנחנו השתמשנו בסונאר באגם. הסונאר הזה סבל מאותן בעיות, נתונים סבלו מאותן בעיות שהזכרת קודם של אגרות גז, ולא הצלחנו לחדור את הקרקעית למעט אזורים מאוד מאוד ספציפיים. אבל אנחנו הצבנו גם מספר תחנות סייזמיות, שאלה מכשירים מאוד מאוד רגישים שמודדים רעידות אדמה מאוד מאוד קטנות. אז הצבנו 12 תחנות כאלה מסביב לכינרת במשך שנה, שהם נתנו לנו באמת את המיקום המדויק של רעידות האדמה הקטנות שקרו באותה שנה, זה היה 2018. ודגמנו את המים שנפלטים ממעיינות מסביב לכינרת, וזה יכול להעיד על המקור של אותם מים, האם זה מקור עמוק או מקור רדוד. וכשמחברים את כל הנתונים האלה ביחד ועושים אנליזה חדשה לנתונים קיימים כבר, אתה דיברת על 2 קילומטר עומק, אז אלה נתונים שנאספו ב-1997 עובדו ופוענחו בשיטות של 1900 של אותה תקופה. אז השתמשנו בעיבודים יותר משוכללים ויותר מתוחכמים, ויחד עם השילוב של כל השיטות האלה קיבלנו מפה שלדעתנו היא הרבה יותר מדויקת ונכונה.
אז בוא נחזור לתחילת השיחה ונדבר על הגז שנפלט מהכינרת. אני לפחות אולי הייתי מודע לתופעה עצמה של התחושה הבוצית שם, אבל לא ידעתי שגז נפלט. באיזה גז מדובר? כי אולי אפשר להפוך את הכינרת ממקור מים למקור לסודה, שאני נהנה הרבה יותר לשתות כמובן.
זה רעיון יפה. הגז הוא כנראה מתאן, אני לא הייתי מציע לשתות את זה. וזו תופעה ידועה גם מהים, גם מים תיכון וגם ממקומות אחרים בעולם. זו תופעה מאוד מאוד נפוצה של גז מתאן שנפלט מהקרקעית כתוצאה מפעילות של בקטריה, של פעילות ביולוגית.
מסקרן מאוד. למי שלא זוכר, גז מתאן זה CH4 לדעתי, נכון? זה כמו נכון, סוג של נכון, גז נכון. בישול גם שאנחנו משתמשים בו, נכון. טוב, תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור מייקל עזר, מהחוג למדעים גאו-ימיים, אוניברסיטת חיפה, מי שהוביל את המחקר המרתק הזה. תודה רבה לך.
תודה לך.
האם כשאומרים רופאים ואחיות גורמים לפחות נשים ללמוד רפואה, או במילים אחרות, האם שפות מנציחות סטריאוטיפים נשיים וגבריים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שפורסם בכתב העת Nature, מחקר שמתבסס על ניתוח מאגרי נתונים מכ-40 מדינות ו-25 שפות. במחקר החוקרת והחוקר האמריקאים מבחינים בין שני סוגי נתונים שיכולים להשפיע על גיבוש סטריאוטיפים מגדריים, אל תיבעלו מהמילים האלה, ואנחנו מיד נבין את מהות העניין, חוויות אישיות ומידע שמקודד בשפה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור זוהר לבנת, חוקרת שיח מהמחלקה ללשון העברית אוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, שלום דודו.
טוב, אנחנו נשמח ללמוד על המחקר הזה, וגם בלי להכיר את המחקר, אני מודה שכל פעם שאני שומע מישהו שאומר רופאים ואחיות, משהו נשמע לי קצת מוזר.
נכון, נכון. הדבר הזה הוא באמת דבר מאוד מאוד חשוב, ומחפשים דרכים לבדוק אותו, זאת אומרת, לבדוק את הקשר באמת בין השפה לבין הסטריאוטיפים הללו. אנחנו מדברים על סטריאוטיפים תרבותיים, בנושא מגדר וקריירה. זאת אומרת, עד כמה אנשים מחברים גברים עם קריירה או ונשים עם משפחה, או כמובן מקצועות מסוימים עם גברים ועם נשים. וההנחה היא שאנחנו, מאיפה אנחנו לומדים, מאיפה יש לנו סטריאוטיפים כאלה במוח שלנו? אנחנו לומדים את זה משני מקורות. אנחנו קודם כל לומדים ממה שאנחנו רואים. נניח, אם כל המורות שלנו והגננות שלנו היו נשים, אז אנחנו מבינים שזה מקצוע שמתאים לנשים. ואם אנחנו רואים שיש הרבה יותר טייסים מאשר טייסות, אז אנחנו מבינים שזה כנראה טבעי יותר.
כן, כביכול מתאים יותר לגברים להפוך להיות טייסים, רק כי יש יותר.
נכון, זאת אומרת, אנחנו רגילים לזה, אנחנו לומדים משהו מההתנסות שלנו במציאות בעולם. זה מקור אחד מאוד חשוב לגיבוש של התפיסות האלה. וההנחה היא שמקור שני וגם כן חשוב מאוד לגיבוש לתפיסות הללו הוא השפה. זאת אומרת, איך השפה מבטאת את הדברים האלה.
וזו הנקודה המשמעותית ביותר, כי יכול להיות שאנחנו מגבשים את התבניות האלה או את הסטריאוטיפים האלה כמשהו שהוא תולדה של ממש השפה עצמה.
נכון, תראה, לגבי השפה באופן מאוד כללי אנחנו תמיד אומרים שהשפה עושה שני דברים. קודם כל, היא משקפת סטריאוטיפים. זאת אומרת, היא משקפת את האופן שבו אנשים חושבים על המציאות, ומן הצד השני היא גם מחזקת אותם. זאת אומרת, זה לא שצד אחד הוא הסיבה לצד האחר, אלא שיש פה שני דברים שמזינים זה את זה. ככל שאנחנו תופסים את הדברים בצורה מסוימת, השפה משקפת אותם, וככל שהשפה משקפת אותם יותר, אנחנו נחשפים לטקסטים שבהם אנחנו מוצאים את זה, אנחנו מחזקים בעצמנו את הסטריאוטיפים האלה. זאת אומרת, הדברים האלה...
כן, מן הסתם זה באמת לופ, זה לא שאפשר להאשים באמת רק את השפה ביצירת הסטריאוטיפים, אבל זה משהו שמנציח והוא מחולל כסוג של מעגל. זה נכון, זו הערה חשובה מאוד.
נכון, נכון מאוד, זה המצב.
אז בואי נדבר באמת על השפות שנותחו שם ועל התובנות שעלו מהמחקר.
תראה, קודם כל השאלה איך באמת בודקים, איך בודקים שפה. אז יש פה כמה דברים שהם רלוונטיים לנו מאוד גם לעברית. יש דרך אחת לבדוק סטריאוטיפים בשפה על ידי בדיקה ממוחשבת, שזה דבר מאוד מאוד אופנתי כיום. בדיקה של כמות מאוד מאוד גדולה של טקסטים בשפה מסוימת.
אבל מה בדיוק בודקים?
בודקים את הקשר, את הקרבה בין מילים מסוימות, זאת אומרת, מילים שמופיעות בסמיכות זו לזו בתדירות גבוהה. למשל, גברים יחד עם קריירה ועבודה ועסקים וכסף וניהול ודברים מהסוג הזה, לעומת נשים עם משפחה, בית, ילדים וכולי. אז באופן ספציפי ברור ש... התקבצות כזאת של מילים יכולה להיות גם, אנחנו יכולים גם למצוא טקסטים שבהם מדברים על גברים ועל משפחה, כן? אבל באופן סטטיסטי, אם אנחנו בודקים הרבה מאוד טקסטים, אנחנו יכולים למצוא מה בולט יותר. ואז אנחנו מבינים ש... ובאמת הדברים האלה נמצאים, וזה נמצא בעברית, זה נמצא מאוד מאוד חזק בטקסטים. העברית במקום מאוד גבוה בחוזק של הסטריאוטיפים הללו בעולם.
למה מעניין? אני אנסה להבין למה דווקא העברית קימה, כי הזכר אצלנו מוגדר כברירת מחדל,
יכול להיות, אבל זה עדיין לא בדיוק מוכח. אם אתה רוצה, אנחנו באמת נדבר עוד מעט על הפרטים של העברית.
מעניין, אוקיי.
מה בדיוק, אבל דרך אחת לבדוק היא באמת פשוט טקסטים, ודרך אחרת יש בדיקות שהן יותר ספציפיות באמת ליסודות מסוימים בשפה. למשל, מה שבדקו במחקר הזה הוא שמות של מקצועות. שמות של מקצועות, כמו שאנחנו יודעים בעברית, הם תמיד או בזכר או בנקבה. יש לנו או מורה, נכון. או מורה, ואו גננת, או צריך למצוא איך לקרוא לגבר שממלא את התפקיד הזה, נכון?
נכון. יש גנן באזור שבו אני חי, זה משהו שהוא מוכר, וזה לא קשור לגננות, אבל כן.
לפני כך וכך שנים, כיום זה כבר תופעה הרבה יותר בולטת.
נכון.
כשזה רק התחיל, הייתה התלבטות מאוד גדולה איך לקרוא לגברים שממלאים את ה... שעובדים במקצוע הזה. כי גנן זה מתקשר לגינון.
זה כבר תפוס, כן.
נכון, אבל לא זאת, הנקודה היא ש... שכל המקצועות בעברית יש להם צורת זכר וצורת נקבה. וזה לא כך בכל השפות. למשל באנגלית, אם אתה אומר teacher, אתה לא יודע אם זה גבר או אישה.
נכון.
בעברית אתה לא יכול להתייחס לאיזשהו מורה או מורה, או בכלל להגיד, להשתמש בשם המקצוע הזה בצורה ניטרלית. זה תמיד יהיה המורות, נכון? או המורים. כמו שאתה אומר, הרופאים... והאחיות. אז שמות המקצועות זה עניין שמשתנה משפה לשפה, ובמחקר הזה בדקו עד כמה בכל שפה באמת יש הבחנות כאלה. למשל באנגלית, שאמרתי שהיא בדרך כלל לא מבחינה, יש בכל זאת כמה הבחנות בין מקצועות, למשל waiter ו-waitress, מלצר ומלצרית, אקטור ואקטרס, שחקן ושחקנית, יש כמה, אבל מעט מאוד. אז השפות נבדלות זו מזו במידה שהן מציינות מקצועות בצורה מגדרית. ובדקו את השאלה הזאת אל מול נתוני, נתונים שמגיעים מאונסקו על שיעור אנשים שעובדות בתחומי מה שנקרא היום סטם, זה המדע, הטכנולוגיה וההנדסה. וגילו שיש קשר ישיר בין המידה שבה השפה ממגדרת את השמות של המקצועות, לבין שיעור אנשים שעובדות במקצועות האלה. זאת אומרת, ככל שהשפה יותר ממוגדרת כמו עברית, יש פחות נשים שעובדות במקצועות האלה.
אבל הוכיחו איזושהי סיבתיות, או שזה יכול להיות סתם מתאם סטטיסטי?
זהו, הדברים האלה הם תמיד קשר סטטיסטי.
כן.
זה קשה מאוד, זאת אומרת, לא קשה, אלא צריך מחקרים מסוג קצת אחר, כדי למצוא, לומר שזאת באמת הסיבה.
אבל אני חושב שבאמת מה שאפשר ללמוד ממחקר כזה, זה פעם היינו מתייחסים לאנשים שמשתמשים גם בלשון זכר ונקבה כסוג של נוטניקים, והיום אנחנו מבינים שיכול להיות שזה כן מחולל סטריאוטיפים, ואולי כן שווה להקפיד על מורים ומורות ואחים ואחיות, ולא ללכת על האובייס.
נכון, לגבי שמות מקצועות אני חושבת שזה לגמרי ברור, אבל יש לנו בעיה בעברית, כי העברית היא שפה מאוד מאוד ממוגדרת יחסית לשפות אחרות. בלי קשר כרגע לשמות המקצועות, יש לנו הרי, יש לנו צורת זכר ונקבה כמעט בכל דבר. גם בשמות עצם, גם בשמות תואר, בפעלים, בכל רכיב של השפה. כך שאם אני רוצה להגיד למשל, משתתפים יקרים, אתם מוזמנים להגיש את הערותיכם וכולי וכולי, אז אם אני רוצה להגיד את זה גם בזכר וגם בנקבה, אז אני צריכה להגיד, משתתפים ומשתתפות יקרים ויקרות, נכון. אתם, מוזמנים, מוזמנות, להגיש את הערותיכם, אז זה בלתי אפשרי הרי, נכון?
נורא והיום, נכון.
אז יש לנו בעיה כאן בעברית, כי
בקיצור, את קוראת לנו להשליך את השפה העברית המסובכת מבחינה מגדרית, ולעבור ל, לא יודע,
השאלה למה לעבור. השאלה בדיוק למה לעבור, כי יש הרבה ניסיונות, אתה יודע, לכתוב למשל עם נקודה, אתם נקודה נון סופית, יש הרבה מאוד הצעות, או לדבר פעם בזכר, פעם בנקבה, הדברים האלה מאוד חשובים, זאת אומרת, עד כמה שזה מורכב, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, ואני יכולה לתאר לך מחקר אחר, שהוא מחקר ישראלי, שגילה למה זה כל כך חשוב, זאת אומרת, עצם העובדה שהעברית היא כל כך ממוגדרת, יכול להיות שאי אפשר לראות איך זה בדיוק משפיע, אבל הקשר נמצא לאו דווקא בעובדה הזאת, אלא במה שהדוברים עושים עם צורות זכר ועם צורות נקבה. ומה שמאוד מאוד בולט בעברית זה הדומיננטיות של צורת הזכר. למשל, כשפונים לקהל מעורב, נכון? אז הכלל הוא שצריך לפנות בזכר. אתם. כן. נכון? מאזינים יקרים. כשאתה פונה. ולרוב הדוברים זה נראה טבעי שאנחנו נפנה בזכר, וזה בעצם פונה לכולם. זאת אומרת, התפיסה היא שהזכר זה בעצם, זאת בעצם ברירת המחדל. זה האב טיפוס של אדם. וזה כן, אומר שלצורת הזכר
זו כבר מסקנה מרחיקת צורה לכת, אבל כן, נכון. כן,
נכון,
גם בסיפור התנכי, הגבר הוא הארכיטיפ, האישה זה משהו עם טוויסט, את צודקת.
נכון, אז אתה רואה שזה סטריאוטיפ תרבותי מאוד מאוד עמוק.
נכון.
והוא בא לידי ביטוי גם באופן שבו אנחנו משתמשים בשפה. ואנחנו יודעים שכשאנחנו רוצים להכליל, צורת הזכר יש לה כוח יותר מכליל. אז למשל, יש מחקר ישראלי חדש עכשיו, של שתי חוקרות מאוניברסיטת תל אביב, שהראה שאם פונים לנשים במבחן, בלשון זכר, למשל סמן את התשובה הנכונה, או סמנו את התשובה הנכונה, זה גם זכר, זה פוגע בהישגים של הנשים.
די, וואו.
והראו שאם פונים אליהן בסמני, ממש כך, זה מעלה גם את סיכויי ההצלחה שלהן וגם את המוטיבציה שלהן לפתור את השאלה. אתה מבין מה זה אומר, דודו? זה אומר שאם יש לך בת בבית הספר, אתה יכול לדרוש שבמבחנים יפנו אליה בנקבה.
כן, האמת שכשכותבים אפשר כן בכל זאת קצת לתרחן את הכתוב, זה לא נורא אם פונים גם בזכר וגם בנקבה. זה ודאי נושא מרתק מאוד, שהוא עדיין באמת חלק מהחיים שלנו, לא פתור, עדיין לא פתור. תודה רבה לך פרופסור זוהר לבנת, חוקרת שיח מהמחלקה ללשון העברית אוניברסיטת בר אילן, תודה.
בבקשה, שלום.
ובמסגרת פינת השירה שלנו נעסוק בשירה כדלק האמיתי של המחאה, מדוע היא כזו ומה המאפיינים של שירת מחאה אפקטיבית. שלום לרונה ישראל קולט, זמרת סופרן, מורה וחוקרת קול במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. שלום.
שלום דודו.
יש קשר בין מחאה לבין שירה.
נכון, לדעתי זה הדלק האמיתי של ההפגנות, של המחאות. הכל מושמע גם בהפגנה וגם בשירה, ומעניין לראות למה זה כל כך חזק, ולמה זה באמת מהווה מנוע של הפגנות. וחשוב לצמצם את הנושא, כי הוא מאוד רחב, יש כל מיני שאלות. אפשר להתייחס למעשה לכל אמצעי ביטוי כאל סוג של מחאה, אבל אני לא רוצה להתייחס לעמוק מדי לשאלות הפילוסופיות, אלא באופן ספציפי לשירי הפגנות שאפשר לשיר בתנועה. זה אומר שאני לא מתייחסת לשירי מחאה של אומנים יחידים, שהם חשובים מאוד בתפיסה שלהם של רוח התקופה, אפילו לייצר את רוח התקופה, ואני גם לא מתייחסת לשירים של עצרות, שמהשם של המשתמע שצריך לעצור ולשיר אותם, אלא רק לשירים האלה שסוחפים ציבורים שלמים להפגנה בתנועה.
מה, זה שירים ספונטניים? זה שירים שמישהו כתב מראש? איך זה עובד?
זה מאוד מעניין. אם זה שירים שמישהו כתב מראש, או שזה משהו ספונטני. אתה בעצמך יכול להיזכר באיזושהי קריאת שירה ספונטנית? איזושהי דלק קריאה של הפגנה? אפילו בלי המילים, רק את המקצר.
אני משער, כן, יש איזה משהו מאוד ריתמי כזה, עם איזה מין תופים כאלה, משהו דרמטי, בין מרש למשהו מפחיד אחר.
נכון, בדיוק, אלה האפיונים. והשאלה באמת הראשונית הבסיסית היא, למה צריך בכלל לשיר? ואיך זה נוצר? למה אנחנו שרים בהפגנות? הרי הפגנות נושאות מסר, לא יוצאים לרחוב בלי תחושה ברורה של שליחות, ואם המסר הוא מה שחשוב, מילים יעשו את העבודה דרך שלטים או נאומים. הרי אנחנו יודעים שכשהזכרנו את זה שקשרים, המילים לפעמים מעבר למנעד מסוים אפילו מובנות פחות. אז למה להסתכן ולשיר כשהמילים כל כך חשובות? אז היתרונות שיש בשירה, בקריאות האלה, הם באספקט החברתי. גם דיברנו על זה בעבר, איך שירה מסוגלת להפוך זרים מוחלטים לקבוצה מגובשת, בעלת זהות, שייכות ומטרה משותפת, בצורה האפקטיבית והמהירה ביותר.
זאת אומרת, הוא מין התחברות לאיזה מין יש אחד כזה שיש לו מסר ברור ומובהק.
נכון, אבל פיזית גם מרגישים את זה, כי אתה מסתנחרן. הדופק שלך, הנשימה שלך, של המונים מסתנחרנת, אתם נעים יחד כגוף אחד, זאת אומרת, השירה נותנת את המקצב, וכמובן היא מצליחה לשלב קולות שונים בלי לבטל אחד את השני, רק להעצים אחד את השני, את הווליום. אבל בהקשר ספציפי של הפגנה, יש דבר נוסף מאוד חשוב, השירה משחררת הורמונים, משככי כאב ומשפרי מצב רוח, והם במצב טעון כמו הפגנה מאוד חשובים. כי בהפגנה יש אלמנט חזק של סכנה וסיכון בגלל החיכוך עם גורמי אכיפת החוק, ויש גם סכנה שזה יידרדר לאלימות. אז ההורמון, אוקסיטוצין שמופרש, מדכא את פעילות האמיגדלה, אותו אזור במוח שאחראי על רגשות של פחד או חרדה, והוא גם מדכא את ייצור המתח, אז למעשה השירה יחד, של כולם יחד, עוזרת לגרש את הפחד. אדם ששר מאותת לעצמו שהכל בסדר, ולא רק לעצמו, הסדר והסינכרון האלה מראים גם לגורמי אכיפת החוק שהמצב בשליטה, זה לא יגרר לאלימות, אנחנו יחד, אנחנו בשליטה, אז יש כאן רווח לשני הצדדים.
טוב, מעניין, טוב, אנחנו נשמח לשמוע כמובן שלל דוגמאות שקשורות לשירי מחאה.
נכון. אולי עכשיו נוכל לשמוע באמת אחד, נלך מהאוניברסלי אל הספציפי, נשמע את בוב מרלי עם Get Up, Stand Up.
שזה שיר מחאה או שהוא שיר על מחאה?
זו שאלה פנטסטית. אנחנו נשמע את זה ואז
בבקשה. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, oh tell me, heaven is on the earth. I know you don't know
אז למעשה מה שאנחנו שומעים כאן זה שירה מאוד ספציפית שהיא שילוב של שני הדברים האלה. היא גם הביטוי האומנותי של הקריאות הספונטניות האלה, והיא גם הקריאה הספונטנית עצמה. זאת אומרת, כשאתה הולך בהפגנה, אתה יכול לשמוע ברחבי העולם את Get Up, Stand Up. למה? מה יש בזה? הם במקצב ארבעה רבעים, כמו שאתה אמרת, זה מרש, ימין, שמאל, 1, 2, 3, 4, כדי שתוכל ללכת ולשיר תוך כדי. אחרת, אם זה מקצב שלושה רבעים, יכול להיות שצריך לרקוד ולס בהפגנה, שזה הצבעה מעניינת, אבל אין לנו שלוש רגליים, וצריך להגיע למטרה או לעצרת. עכשיו, המשפטים הם קצרים. Get up, stand up. למה הם קצרים? כדי שאתה תוכל לחטוף אוויר מבלי לחתוך את המילים. זאת אומרת, עדיין המסר מאוד חשוב, אבל אתה צריך גם ללכת. המקצב ברור ופשוט, אבל יש בו טוויסט, כי הוא אמור לתפוס את תשומת הלב ולא להיות מרדים מדי. הווליום מאוד חזק, זאת אומרת, בריא אתה כן צריך להיות. המנגינה פשוטה ומנעד מצומצם, על גבול הדיבור. זו קריאה שהפכה לשירה. עכשיו, למה זה ככה? כדי שכולם יוכלו להצטרף. לא צריך ידע מוזיקלי, לא צריך כישרון מיוחד, מספיק מצפון. מאוד דבר מעניין שיש בשיר הזה של בוב מרלי, זה שבתוך ה-30 שניות הראשונות, המסר חזר על עצמו 4 פעמים. הוא חייב להיות מאוד קליט ומהר. עכשיו, אם יש לו פוטנציאל של תולעת אוזן, של earworm, שהוא ידבק לך למוח, ואם אתה תשמע את זה מספיק פעמים בווליום הנכון, הוא ידבק לך במוח, אתה תשמע את זה גם שאתה שוטף כלים, זה יתדלק אותך במהלך היום, ואתה תרצה לחזור, ולהפגין ולשמוע את זה בלייב עם כולם, להעצים את זה. אז יש גם את האלמנט הזה של הקליטות והחזרתיות.
גם רפטטיביות. בואי נעבור לדוגמה הבאה שהיא בעברית, נכון?
כן, יש לנו שתי דוגמאות שבעברית, אחת אחרי השנייה. הראשונה של אריאל זילבר ושל יגאל ברבי.
אוקיי, בואו נשמע את אריאל זילבר.
העם דורש צדק, העם דורש צדק, צדק משפטי, העם דורש צדק, העם דורש.
אוקיי, כשמה אנחנו מזהים, אילו אלמנטים אנחנו מזהים בשיר הזה? אני מודה שאני לא הכרתי את השיר הזה.
כן, אתה מזהה, הוא כנראה לא תפס, או שהוא תפס פחות. למה? בגלל שיש כאן באמת אלמנטים שחוזרים על עצמם, אבל זה הפך לביטוי אמנותי, אולי אפילו אמנותי מדי, כי יש כאן איזושהי, כן צריך איזושהי יכולת מוזיקלית, המנגינה קצת יותר מורכבת, והיא משתנה, היא לא חוזרת על עצמה בצורה מנוטונית, כדי שתוכל לתפוס את זה, אז זה קצת פחות קליט. אז אולי המסר הוא עבר, אבל השירה עצמה הספציפית הזו קצת פחות נקלטה. אפשר אולי לשמוע את הבא, את ה...
כן, בבקשה. זה משהו ללא לחן, נכון? זה רק מין אמירה על קצב מסוים.
נכון, בדיוק. המקצב פה מאוד מאוד בולט, החזרתיות בולטת, העוצמה בולטת, ושוב המשפטים הקצרים האלה. עכשיו, מה שמעניין זה מתי השירת קריאה הזו הופכת להיות ביטוי אמנותי, כמו שבוב מרלי לקח את השיר, את ה-Get Up Stand Up, שהוא לקח את זה והפך את זה לשיר מחאה שלו הספציפי, ואת החלק שהוא שר את הבית, לא את הפזמון, אפשר לשיר באמת בעצרת. שם הנציג של ההפגנה עולה ומתדלק את כולם, וכולם שרים יחד איתו את הפזמון. אז חשוב מאוד שיהיה בזה את האלמנט המחנה המשותף, התופס ביותר, רחב ביותר, אבל לא פשוט מדי. זה עדיין צריך לתדלק אותך כך שתשומת הלב שלך תתפס, וכמובן, המסר הוא העיקר. המסר צריך להיות מאוד ברור, מאוד ישיר, ולקרוא לפעולה. ולכן השיר של בוב מרלי כל כך אפקטיבי. כשאתה הופך את זה אחר כך לביטוי אמנותי, אז אתה מקבל שיר נפלא של, כמו של עלובי החיים, במחזמר עלובי החיים, שזה כבר לקחת איזושהי קריאה מהעם, אבל להפוך את זה לביטוי אמנותי מורכב, ששוב, אתה יכול לשמוע את זה ואולי לקבל מזה השראה להפגנה, אבל זה לא בא ממך. זה משהו שנלקח ושהופך להיות ביטוי יותר נשגב, שאתה כמובן יכול ליהנות ממנו, אבל אתה לא יכול להצטרף אליו. השירה של ההפגנה, שהיא האפקטיבית ביותר, היא באמת צומחת, כמו שאמרת, צומחת מההמון עצמו, מאיזשהו מקצב פרימיטיבי, ואז הופך איזשהו, עובר איזשהו עידון, כמו שיהיה, כמו שנשמע במחזמר עלובי החיים.
אז בואי נשמע בבקשה.
לסכם ולומר שהמוטו של שירה והפגנה הוא זהה. תשמיע את הקול שלך.
וואו, תודה רבה לאחרונה ישראל קולד. זמרת סופרן, מורה, חוקרת קול במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה אומנותית בירושלים. זה היה מרתק. תודה רבה לך.
תודה לך.
הלילה יגיע לסיאו מטר הפרסאידים שהחל במוצאי שבת. מדובר במטר מטאורים מרהיב בקצב של כ-90 מטאורים לשעה שמתרחש פעם בשנה. אפשר לראות אותו גם מישראל. שלום למומחית לחלל וללוויינים בסוכנות החלל במשרד המדע והטכנולוגיה, דוקטור עדי ניניו גרינברג. שלום.
שלום רב.
מי מפיק עבורנו את המופע האור, לא קולי, אבל רק אור המרהיב הזה בשמיים? מניין מגיעים המטאורים האלה?
אוקיי, אז מטר מטאורים זו תופעה אסטרונומית מאוד ייחודית, ובאמת, כמו שאמרת, מאוד מרהיבה. כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, נכון, אנחנו יודעים, ככה אנחנו בעצם חוגגים את ימות השנה, מציינים אותם, אבל לא רק כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש, עוד הרבה מאוד גופים אחרים, למשל כוכבי לכת וכוכבי לכת מנסים, ואסטרואידים ושביטים. שביטים הם גופים שעשויים מקרח, מגזים ומאבק, והם מסתובבים מסביב לשמש בכל מיני מסלולים. השביט שאנחנו מדברים עליו במטר הפרסאידים, זה שביט שנקרא שביט סוויפט טאטל. הוא מסתובב מסביב לשמש ומשלים השנה שלו, משלים הקפה מסביב לשמש, כל 133 שנים. מה הקשר בינו לבין מטר פרסאידים לבין כדור הארץ? כשהוא מתקרב אל השמש בזמן המסלול שלו, ושוהה שם במשך כמה שנים בחלק הזה, הוא מתחמם מאוד. וכשהשמש מחממת אותו, היא מחממת את הקרח, את שכבות הקרח החיצוניות שמהם הוא מורכב, ואז הקרח הזה בבת אחת ממריא, הוא הופך להיות גז, וכשהוא מתנתק, הוא יוצר שובלים מאוד מאוד ירוקים של חלקיקי גז ואבק שהיו לכודים בתוך הקרח, ומתפזרים ביחד ויוצאים ויוצרים שובלים מאוד מאוד ארוכים באורך של מיליוני קילומטרים. עכשיו, השובלים האלה מתפזרים לכיוון החלל, כן? בכיוון המסוים שהשביט מתקדם בו, וכדור הארץ, בזמן שהוא נכנס, מסתובב סביב השמש, נכנס בתוך אותו שובל, בתוך אותם זנבות מרהיבים, החלקיקים האלה שיוצאים מהשביט נכנסים לתוך השכבות הגבוהות של האטמוספירה, ובעצם בכל פעם שחלקיק כזה מתנגש עם חלקיק באטמוספירה שלנו, נפלט אור. ואלה הם המטאורים שאנחנו רואים. בעצם כל הפסים המוארים האלה זה מפגש בין חלקיקי האטמוספירה של כדור הארץ לבין החלקיקים שיצאו מזנב השביט בזמן שהוא היה קרוב אל השמש.
מדוע זה קורה מדי שנה, פחות או יותר באותו חודש?
אוקיי, אז זה קשור למסלול של השביט ולמיקום שלו ביחס למיקום של כדור הארץ מסביב לשמש. כי השביט הזה למשל יימצא חלק מהזמן קרוב לשמש, כשהוא נמצא קרוב לשמש הוא בערך במרחק של כדור הארץ מהשמש, בערך במרחק של 150 מיליון קילומטר מהשמש, וגם זה המרחק גם של כדור הארץ מהשמש בממוצע 150 מיליון קילומטר. וכל הזמן, כל השנים שבהם הוא יהיה בסמוך לשמש, אנחנו צפויים לראות את אותה תופעה קורית באותם חודשים, באותו חודש בקיץ. עכשיו, מה יקרה בעוד הרבה מאוד שנים? כן, כשנתקדם הלאה, השביט הזה מתישהו גם יגיע למרחק מאוד מאוד גדול מהשמש, אז אנחנו לא צפויים לראות את המטר הזה, בגלל שהוא יהיה רחוק מאוד מאיתנו.
וואו, עכשיו,
אז זאת אומרת, זה בעצם הסיפור.
אוקיי, ואלה לא מטאורים גדולים, אסטרואידים למעשה, אולי זה כן מטאורים, אבל לא אסטרואיד ממש גדול, אלא מדובר באמת בחלקיקים שיוצרים את, את המופע האור לא קולי הזה.
נכון מאוד, מדובר בחלקיקים שיכולים להיות גרגירים של סנטימטרים, אין כאן שום פגיעה או נזק או גופים שנוחתים על כדור הארץ ויוצרים איזושהי, מה שנקרא, תופעה לא רצויה. מדובר על התנגשות בין חלקיקים קטנים בגבהים הגבוהים של האטמוספירה, בערך נגיד בגובה של 80 קילומטר. ולכן מה שאנחנו מקבלים מההתנגשויות האלה זה את התופעה המרהיבה של פסי אור שחולפים בשמיים ונראים כמו מטר.
אוקיי, והלילה זה יהיה השיא של המטר הזה, אז איפה אפשר יהיה לראות את מטר הפרסאידים?
אוקיי, אז בעיקרון, בשביל לראות תופעות אסטרונומיות באופן כללי, וגם בשביל לראות מטר פרסאידים, שזה בעצם אוסף של המון המון נקודות שחולפות בזמנים מסוימים, כדאי ללכת למקומות חשוכים, למקומות שאין בהם זיהום של אור. למשל, אם אני אצא החוצה ואני אעמוד במרכז של עיר עם כל תאורת הרחוב והתאורה מהבתים ומהבניינים, אין לי סיכוי לראות את המטאורים האלה, ולכן כדאי ללכת למקומות חשוכים. תוכנות החלל במשרד המדע וטכנולוגיה, בשיתוף עם מצפה רמון, מפעילים פעילויות שקשורות לתצפיות אסטרונומיות, להדרכות, לסיורי לילה מעניינים, להרצאות של המדענים. כמובן שהדבר הזה נמשך לאורך כל השבוע, התחיל ביום ראשון ומסתיים בסוף השבוע הזה. חשוב לציין שבגלל מגבלת הקורונה ובגלל שאנחנו פועלים במתכונת מצומצמת בהנחיית משרד הבריאות, כל הדבר הזה היה צריך להיות כבר, מה שנקרא, להירשם או להיות מתוכנן מראש, ולכן ההרשמה לאירועים האלה הסתיימה. אבל המדבר הוא גדול ואפשר לצאת באופן עצמאי. אני למשל מתכננת לצאת עם המשפחה שלי ולהקים
עוד לא חייבים לפעול בצורה מקצועית, אלא אפשר להיות חפר של אדם שמביט לעבר השמיים. זה בסדר.
לא, הייתי קוראת לזה חפר.
למה לא? העיקר להנות מזה.
כל אדם שיוצא החוצה ומסתכל על השמיים ושואל את עצמו שאלות על החלל ועל הכוכבים ועל מקומנו ביקום, הוא מבחינתי אסטרונום חובב, והחלל הוא גדול ושייך לכולם.
וואו. טוב, אכן תמיד כיף להביט לעבר השמיים ולראות ודאי תופעות כאלה שמעיפות אותך. זה לדעתי לא משנה בין כמה אתה ומי אתה, זה תמיד איכשהו מטלטל אותך וגורם לך לפתוח את הראש ולהבין איפה אנחנו, מי אנחנו, פרופורציות קצת. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטור עדי ניניו גרינברג, מומחית חלל ולוויינים בסוכנות החלל במשרד המדע והטכנולוגיה. תודה רבה. רגישים לכאב, אולי אתם נושאים גן של האדם הניאנדרטלי. לפי מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מגרמניה ומשוודיה, אחד השינויים הגנטיים שגורמים לרגישות מוגברת לכאב, כאב, הגיע אלינו מקרובנו הניאנדרטלים. הכל קשור לגן שהיה אצלם, גן שהחלבון המיוצר על פיו, הרי גן הוא מתכון, והחלבון שמיוצר על פיו משחק תפקיד חשוב בחישת כאב. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
אוקיי, אז אנחנו רוצים להבין את הטענה שאני עוד לא החלטתי עם עצמי, מה המשמעות שלה. אנחנו יודעים שיש לחלקנו גנים ניאנדרטליים, נכון? זה לא סוד.
כן, לרובנו. כנראה כמעט אצל כל בני האדם שהם לא אפריקאים, וגם לחלק מהאפריקאים.
אז אפשר לומר שזה לא מאוד נדיר, ומה, יש גן
לא.
שאותר אצלם, או בודד איכשהו אצלם, והוא קשור באמת לחישת כאב אצלנו?
כן, אז אנחנו יודעים על זה שיש אצלנו גנים של ניאנדרטלים, כבר 10 שנים בערך, מאז שהצליחו לרצף, לקבוע את הרצף, רצף אבני הבניין של ה-DNA שיש אצל ניאנדרטלים, לרצף את הגנום שלהם, כמו שזה נקרא, בינתיים, ב10 שנים האחרונות, הטכנולוגיה רק הולכת ומשתכללת כמובן. והמחקר החדש מבוסס על קביעת הרצף של הגנום של 3 ניאנדרטלים בדיוק רב יותר משהיה אפשרי עד עכשיו. וזה אפשר להם ממש להתמקד בשינויים אפילו קטנים שמבדילים בין הגנים שלהם לבין הגנים שנפוצים אצלנו. ואחד מהם באמת היה בגן ש... אחרי הליטור חלבון, שאנחנו יודעים שנשחק תפקיד מאוד חשוב בחישת כאב. אנחנו יודעים את זה כי כשיש מוטציות בגן הזה אצל בני אדם מודרניים, מוטציות שלא קשורות לנאנדרטלים, אז יש מוטציה אחת שגורמת לו לא לפעול בכלל, ואז אנשים פשוט לא מרגישים כאב. זה מאוד נדיר, אבל זה קיים, וזה בעיה, כי כאב הרי מודיע לנו שמשהו לא בסדר.
כן, כאב בניגוד ליחס הרגיל שלנו אליו כמשהו מיותר, זה חיווי מאוד חשוב, נכון?
מאוד מאוד חשוב וחיוני.
כן.
כן, אז זה אנשים שצריכים, למשל, אם הם יכולים להיפצע ושפץ להזדהם, והם לא שימו לב בכלל עד שהוא מסכן חיים. ומוטציות אחרות בחלבון הזה גורמות לו להיות רגיש יותר, ולאנשים לסבול יותר מכאב. והחוקרים לקחו בעצם את הגן הזה שהם עשו אצל הנאנדרטלים, ורצו לבדוק מה זה גורם לחלבון. אז הם גרמו, הכניסו את הגן הזה לחיידקים, וגרמו להם, לא לחיידקים, סליחה, לתאים. לתאים תאי אדם בתרבית, וגם לתאים של צפרדע, וגרמו להם לבטא את החלבון הזה, לייצר את החלבון הזה בעצם, ובדקו מה קורה עם החלבון הזה, וגילו שהחלבון הנאנדרטלי, חלבון שמיותר לפי הגן הנאנדרטלי, הוא הרבה יותר רגיש בהשוואה לחלבון שנפות אצלנו. כלומר...
אז שוב, זאת אומרת שהיה אצלם גן, שזה אומר שוב מתכון ליצירת חלבון, והחלבון שמופק. כן. על פי הגן הזה, הוא קשור לחישת הכאב, הוא קשור לרמת
תחושת
הכאב שלנו. וואו.
כן, הם ישבו אותו שם לכפתור ווליום. כמו שאתה מכוון את הכפתור, זה יכול להיות חזק יותר וחלש יותר, אז החלבון הזה אחראי בעצם על כמה הווליום של הכאב יהיה חזק. והם ראו שהחלבון של הנאנדרטלים הוא רגיש יותר, כלומר הוא מעביר יותר כאב. הם חושבים שאנשים האלה יהיו רגישים יותר לכאב.
זהו, אז מה זה אומר עליהם באמת? בואי נניח באמת שחלקנו באמת יש לנו את הגן הזה, אבל מה זה אומר, שהם היו אנשים רגישים יותר?
אז הם חושבים שכן. עכשיו, זה מבוסס בינתיים על שלושה נאנדרטלים בלבד. החוקרים מתכוונים עכשיו לקבוע את רצף הגנום של עוד 100 נאנדרטלים בערך, כדי לבדוק אם הגן הזה באמת היה נפוץ מאוד באוכלוסייה, או שזה פשוט איזה משפחה. שהיה לה איזו מוטציה לא מוצלחת במיוחד שגרמה לה לרגישות לכאב, זה גם יכול להיות. אז רוצים לבדוק קודם כל כמה זה נפוץ באוכלוסייה הנאנדרטלית. אם זה נפוץ, אז זה אומר שכן, שהנאנדרטלים היו אכן רגישים יותר לכאב מאיתנו. והחוקרים גם אומרים שזה יכול להיות משהו שהוא אדפטיבי, כלומר שמשהו שהוא רואי להם. להסתגל לחיים שלהם, כי כמו שאמרנו, כאב זה דבר חיוני. ואולי אם הם היו רגישים יותר לכאב, הם היו שמים יותר לב לפתיעות גם קלות, ומצליחים למנע מהם או לטפל בהם בזמן, למשל. אבל זה אנחנו עוד לא יודעים, זה בינתיים רק השערות.
טוב, ובאמת, מה המשמעות, המשמעות הרחבה של העניין הזה? שמה, שאנחנו יכולים לעלות על גנים, אולי לתקן, לשנות וכולי, לפי מה שאנחנו רוצים, אם למשל יש לנו גן כזה של נלקח במרכאות מנאנדרטלים?
כן, הגן הנאנדרטלי כמו כל גנים אחרים, יש עכשיו הרבה דיבור על עריכת גנים ותיקון שלהם, אנחנו כנראה עוד לא ממש שם, כי אנחנו לא יודעים לעשות את זה בלי יותר מדי תופעות לוואי, אבל מה שמיוחד במחקר הזה זה שבעצם הם סוג של השתמשו בבני אדם מודרניים כמודל לנאנדרטלים. אנחנו לא יכולים לחקור את תחישת הכאב של הנאנדרטלים, אבל אנחנו יכולים למצוא בני אדם מודרניים שיש להם את הגן הזה, ולבדוק אם להם יש רגישות מוגברת לכאב, ונראה שזה המצב באמת.
וואו, אז אם חשבנו שאנחנו...
אנחנו יכולים ללמוד על החוויות של הנאנדרטלים, לפי הגנים שלהם שנמצאים בבני אדם מודרניים.
מדהים. אז אם חשבנו שאנחנו הרגישים והנאנדרטלים היו הגסים יותר בתחושות שלהם, לא יודע, כך לפחות אני דמיינתי, זה ממש
כן,
לא נכון.
כן, יש דמיון כזה של ברוץ כאלה שלא מרגישים כלום ורק נותנים אחד לשני מכות עם הנבוט.
זהו, זה לא ממש.
אבל זה כזה לא ממש.
לא, תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידזון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה
האם הטואטרה היא חוצן? מחקר במסגרתו מופה הגנום של הלטאה המסקרנת שחיה בניו זילנד חושף שהטואטרה לא דומה לשום בעל חיים בכדור הארץ. מדובר בגנום שהוא אחד הגדולים שתועדו, והוא גדול ב-50% מהגנום האנושי של אותה לטאה, שאגב, מי שלא מכיר את היצור הזה, מדובר בלטאה שיש לה עין שלישית בחלק העליון של הראש, סוג של עין שלישית. עם הפרטים על המיפוי הגנטי המסקרן הזה של הלטאה, ורד שפירה, ביולוגית ממכון דוידסון, שלום לך.
שלום, שלום.
אז הנה אנחנו חוזרים לקרותה, לדעתי דיברנו עליה לפני כ-3 שנים בערך, אבל היא תמיד מסקרנת, כי היא תמיד, היא סוג של עדות חיה לכך שאולי גם לנו הייתה עין שלישית, נכון?
היינו רוצים, אבל אולי, לא לנו, אבל לאבותינו הקדמונים מאוד מאוד מאוד, ואמרת 3 פעמים את המילה לטאה כשהצגת את הטואטרה, ונתחיל מזה שהטואטרה אינה לטאה.
אוקיי, אז אני אתקן, אבל היא באמת נראית כמו לטאה, כמו מה היא נראית? לא כמו חתול ולא כמו דולפין?
נכון, היא נראית כמו לטאה, היא קצת דומה, אם ננסה ככה לתאר אותה למאזינים, היא נראית כמו איגואנה אולי, זה מה שהיא
הכי דומה. חרדון איגואנה כזה, נכון.
אבל היא לא לטאה, היא זוחל. היא זוחל שהוא קרוב משפחה של הלטאות והנחשים, אבל היא לא לטאה, הוא משהו אחר. ואם אנחנו נסתכל על אותו עץ אבולוציה של הזוחלים, אז יש לנו מעין מזלג כזה, שבצד אחד אנחנו מוצאים את הלטאות והנחשים, בצד השני אנחנו מוצאים את התנינים והעופות, ולמעשה מהשפיץ הזה שממנו יוצאים על הלטאות והנחשים, יוצא עוד ענף צדדי, ואלה הם הספנודונים. והספנודונים הם הטואטרה, הטואטרה שלנו. אבל זה לא לטאה, זה משהו אחר לגמרי.
ומה ההבדל? מה ההבדל בין לטאה לבין...
אז כל מיני מאפיינים פיזיולוגיים שמראים לנו שהיא לא בדיוק לטאה, אבל נתחיל מזה שהיא התפצלה מאותו ענף צדדי לפני כ-250 מיליון שנה, שזה לפני הרבה מאוד זמן, זו תקופה שבאמת חיו בה עדיין דינוזאורים, והיא שונה בכל מיני דברים. למשל, אין לה פתחי אוזניים. זה יצור זוחל שאין לו פתחי אוזניים, היא עדיין שומעת, יש לה את כל המבנה הפנימי, אבל אין לה פתחים. יש לה, כמו שאמרת קודם, את אותה עין שלישית, אותה עין קודקוד, שנמצאת ככה בחלק העליון של המצח שלה. והעין הזאת, היא יש לה מבנה של עין, יש לה קרנית ויש לה רשתית ויש לה עדשה, ויש לה אפילו איזשהו עצבוב למוח, עצבוב פרימיטיבי יחסית למוח. והיא נמצאת בצעירים שביניהם, היא מופיעה, והחלק העליון עדיין שקוף, אבל ככל שהם מתבגרים, מגיעים לגיל 4-6 חודשים, אז מצטבר פיגמנט בתוך החלק השקוף, ולמעשה היא נעשית משהו שלא באמת נותן תמונה ויזואלית, וחושבים שהוא נותן אולי מידע על קרינת שמש, או הוא נותן איזשהו יתרון בקליטת ויטמין D, או שהוא עושה איזשהו איפוס של השעונים, אותם שעונים ביולוגיים שחשובים, לקיום של אותה טואטרה, אבל זה לא ממש תמונה ויזואלית כמו שאנחנו מדמיינים לעצמנו שהיא רואה גם את השמיים. יש לי תפקיד כנראה אחר ממה שאנחנו מדמיינים. עכשיו, עוד מאפיין שונה זה שבלסת העליונה שלה, בניגוד לטאות שאנחנו מכירים ולנחשים ולרוב בעלי החיים שאנחנו מכירים, שיש להם שיניים שהן חלק נפרד מהלסת, אז בלסת העליונה והתחתונה של הטואטרה יש על עצם הלסת שפיצים שהם בעצם השיניים, אבל זה חלק מהעצם עצמה. ובלסת העליונה יש לה שתי שורות של שיניים, בלסת התחתונה יש לה שורה אחת, אבל כשהיא סוגרת את הפה, השורה התחתונה נכנסת בין שתי השורות העליונות. כלומר, זה משמש כמו איזשהו מסור, שהיא ממש ככה תוכנת את המזון שלה, כמו זוג של מספריים. אז זה עוד מאפיין שהוא שונה אצלה. עכשיו, הם גם...
רק נדגיש, עבור מי שאולי קצת מופתע, כי שוב, אנחנו מדברים פה על משהו שכפי שאמרת, הוא לא ממש לטאה וכו'. זה כן בעל חיים שקיים היום, נכון? סוג של, זה נקרא מאובן חי, אבל הוא חי לגמרי.
נכון, אז זה לגמרי מאובן חי, והמאובן חי אנחנו מתייחסים ליצור שמצד אחד הוא איזה שריד של משהו שהיה מאוד מאוד מזמן, ואמרנו שהם התפצלו לפני כ-250 מיליון שנה, ולמעשה המאפיינים שלהם מאוד דומים למה שהיה אז, זה בעצם את אותו היצור, שכל הקרובים שלו כבר לא נמצאים איתנו היום, ובגלל זה הוא נחשב למלבן חי, אבל גם מתייחסים לזה שהם בקושי השתנו, כלומר לאותן תכונות שאנחנו רואים ומעידות לנו על מה שהיה פעם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על זה שהטואטרה היא נורא משונה, אז אנחנו שואלים את עצמנו גם, למה בעצם היא חיה בתקופת הדינוזאורים, כל שאר החברים שלה כבר לא איתנו, מה בעצם, מה הוביל אותה לשרוד?
מה מקור כוחה באמת? איך היא שרדה?
למה דווקא היא? אז אחד הדברים שמייחסים לתואטר הזה בעצם שהיא יודעת לחיות מאוד מאוד לאט. ובגלל שהיא יודעת לחיות לאט, היא יודעת לשרוד בתנאים קיצוניים. אז קודם כל אומרים על התואטרה שהיא יכולה לחיות גם אפילו 150 שנה. כלומר, פרט בודד, איזשהו זוחל שהגודל שלו זה בסך הכל משהו כמו מגיע לחצי מטר, והמשקל שלו זה קילוגרם אחד, ובכל זאת יצור כזה חי כ-100 שנים. והסיבה היא זה שהיא חיה מאוד לאט, היא יודעת לחיות באזורים מאוד קרים, למרות שהיא זוחל, היא יכולה לחיות בטמפרטורות של 6 עד 10 מעלות ולשרוד. והיא גם מתבגרת לאט, כלומר מגיעה לבגרות בגיל 30, רק אז היא מסיימת לגדול. היא יכולה להוריד את קצב האכילה שלה כשאין מזון ללאכול פעם בשנה. כשקר מאוד היא יכולה לקחת נשימה פעם בשעה. כלומר, היא מסוגלת להוריד מאוד את הקצב המטבולי שלה, את קצב חילוף החומרים שלה, ויכולה לשרוד בתנאים שהם מאוד קיצוניים, בתנאים שזוחלים אחרים לא יכולים לשרוד בהם. עכשיו, גם ההיריון שלה, אז היא מטילה באמת, כשהיא מטילה ביצים, היא מטילה 20 ביצים, אבל ההיריון שלה יכול לקחת גם שנתיים של הביצים בגוף האם, ואחר כך הביצים באדמה, היא לוקח להם עוד שנה שלמה, עד שהן בשלות וואו. ועד שהתואטרות בוקעות מהאדמה. כלומר, הכל קורה נורא 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 לאט. וככל הנראה, האפשרות הזאת לחיות כל כך לאט, אפשרה לשרוד בתנאים שאחרים לא נשארים, לא מצליחים לשרוד בה.
אז אולי אפשר ללמוד דבר או שניים מאותה לא לטעה. אני פה, לא רוצה לקרוא לה לטעה כמובן, כדי שלא תתהפכי על היישוב. אבל האם אפשר ללמוד משהו מהחיים האיטיים? אני רק רוצה שתתייחסי ברשותך לקראת סיום למיפוי הגנטי של התואטרה.
יפה, אז בדיוק מה שאמרת, מה אפשר ללמוד?
אוקיי, בבקשה.
אז מה אפשר ללמוד? אז בדיוק בגלל זה מה שעשו, הלכו וריצפו את, את הגנום, את אותו חומר תורשתי שנמצא בתואטרה, וכשאנחנו מדברים על חומר תורשתי, ה-DNA זה חומר שיש אותו לכל היצורים החיים, והרצף הזה מורכב מארבע אבני בניין, ארבע אותיות, בסיסים חלקניים, והסידור שלהם והרצף שלהם בעצם קובע בסופו של דבר את התכונות. אז בעצם כשרצו ללמוד על התואטרה, רצו ללמוד איך היא יכולה לחיות כל כך הרבה שנים, איך היא יכולה, מדברים על זה שיש לה מנגנון תיקון של נזקי DNA שמאפשר לה להגיע לגיל כל כך מתקדם. וואו. היא יודעת גם כמו לטעות אחרות לעשות רגנרציה לזנב אחרי שהיא שוברת אותו ומצמיחה אותו מחדש. אז הרצף הגנטי, אותו רצף של חומר התורשתי, יכול ללמד אותנו איך היא עושה את הדברים האלה. וזאת הסיבה שהלכו וריצפו את הגנום של התואטרה. אז באמת, מצד אחד רצו את הסיפור האבולוציוני, וגילו שבאמת שהסיפור האבולוציוני שלה נפרד מכל שאר הזוחלים שאנחנו מכירים, אותם לטאות ונחשים, שידעו את זה באופן עקרוני מתוך מאובנים, אבל עכשיו כשריצפו את הגנום שלה, ראו כמה היא באמת כל כך שונה. הדבר השני שרצו זה ללמוד על הביולוגיה ובאמת ללמוד איך אולי יום אחד נדע איך היא עושה את כל הפטנטים האלה שהיא עושה כדי לשרוד בתנאים כל כך קיצוניים. והדבר השלישי שרצו ללמוד זה כדי לשמר את התואטרות שנמצאות בסכנת החדה, ללמוד על הגנום שלהם כדי אולי יום אחד לשמר אותן בסביבה.
וואו, טוב, זה באמת יצור מרתק. התחלנו משלוש עיניים והגענו לדברים הרבה יותר מוזרים ומסקרנים ביצור השורד נכון. הזה, שבאמת נשאר איתנו מיליוני שנה. תודה רבה לך על הדברים, הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לכם.
בוא נפקח את העיניים, איך השמש בשמיים, והים הוא משגע, ולפרדסים יש ריח, וטוב, טוב, טוב לי על הלב, טוב, 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 בחלון שם מערה, בוא נראה, בוא נראה, מסרק את שערה, בוא נראה, בוא נראה, עגלות פרחים פרחות, כך אחד, כך אחד, בוא אדום ושם צהור, תן אחד, תן אחד, ילדים ברחוב רצים, למה לא, למה לא, ציפורים על העצים, למה לא, למה לא, האוויר מלא אביב, זה נפלא, זה נפלא, חיפה, חיפה, תל אביב, זה נפלא, זה נפלא. שהשמש כבר זורחת, ששרים כבר במקלחת, שהשקד היא הבורחת, שישר למות מנחת. טוב, טוב, טוב לי על הלב, טוב, טוב, טוב. אגסים ותפוחים, רק היום, רק היום. מסרקים סמבון סמוכים, רק היום, רק היום. על העיר חולף מטוס, יא ביי, יא ביי. בואו לקיוס ולשתי גזוס, יא ביי, יא ביי. בכיכר שוטר תנועה, תן חיוך, תן חיוך. מסבך את התנועה, תן חיוך, תן חיוך. סוכיונים על הפנס, זה מתוק, זה מתוק. שתי ילדות קופצות בקלאס, זה מתוק, זה מתוק. וטוב, טוב, טוב לי על הלב, טוב, טוב, טוב. אך, איזה יום יפה. אז תוריד שם את הכובע, בוא לקפוץ קפיצות לגובה, באוויר ניחוח בוסם. זה טוב, זה טוב, זה עושה. זה טוב, טוב, טוב לי על הלב, טוב, טוב. הים כולו מלא, זה נחמד, זה נחמד. אבא לב ואים מלא, זה נחמד, זה נחמד. איש אחד צועק זגג, בקוקים, בקוקים. גברת כהן על הגג, בקוקים, בקוקים. לא לדרוך על הדשאים, אז בוא נשב, בוא נשב. אוי, מה טוב ומה נעים. בוא נשב, בוא נשב. וטוב, וטוב, וטוב לי על הלב.
ועכשיו פינת הקיימות שלנו, אין על כדור הארץ שלנו ביקום, והפעם הפקת חשמל מאנרגיית גלי הים בשילוב קולטים סולאריים. שלום למעצב ולמנכ״ל קיימה מרכז התכנון וייצוב מקיים יאיר אנגל, שלום.
שלום וברכה.
אז על מה אנחנו מדברים הפעם? על איך מפיקים את החשמל מהאנרגיה הקינטית של גלי הים וגם התאים הסולאריים?
אז זהו, אני רוצה לספר היום על, על חברה ישראלית קטנה שאשכרה עושה היסטוריה, קוראים לה Eco Wave Power, והם הצליחו לפתח מערכת שלוקחת את, את הכוח של הגלים, כוח מתחדש ולא נגמר, והופכת אותו לאנרגיה חשמלית מתחדשת, נפלאה. אז ולמה בעצם, הדבר המפתיע זה שלא עשו את זה לפני זה. כלומר, עשו את זה, מסתבר, אבל עשו את זה בצורה שלא הצליחה. והיו המתקנים שניסו לעבוד עליהם והשקיעו בהם הרבה כסף, אני מדבר על מאות מיליוני דולרים, היו מתקנים שהם אוף-שור, כלומר, הם מתקנים שנמצאים במרחק כמה קילומטרים מהחוף. כי החופים הם מקומות מאוד יקרים, ולא רוצים לפגוע בהם גם מבחינה סביבתית, מבחינה נופית, וניסו לעשות את המתקנים האלה בתוך הים. ובעצם זה גרם, היו ארבעה אתגרים עיקריים שנוצרו בגלל הדבר הזה. אז קודם כל, אחד מהם והראשון תמיד מדברים עליו, זה העלות הגבוהה. ברגע שאתה מקים מערכת כזאת שצריכה לקבל את השוק של הגל ולהפוך אותו לאנרגיה חשמלית, אתה צריך לקבע אותו בעומק הים, וכל העלות של ההקמה, המתקנים, העבודות, התחזוקה, זה הפך מאוד מאוד יקר. אני רק רוצה לתת לך דוגמה של חברה אחת, חברה סקוטית שהקימה מערכת כזאת במשהו כמו 150 מיליון דולר, והמערכת הייתה אמורה להתאים ל-100 בתי אב בסך הכל, והרעיון היה שזה יתחיל יקר, ולאט לאט האנרגיה תהפך להיות יותר זולה, וזה לא הצליח והמערכת הזאת נסגרה. הדבר השני היא המאמנות של המערכת. כמו שאמרתי, המערכת הזאת, תחשוב על גלי ים אדירים שמקים במערכת הזאת 24 שעות ביממה, רוחות, גלים גבוהים, שערות, ועוד המערכת הזאת יושבת בעומק גדול, זה לא הצליח. והמערכת שפיתחו Eco Wave Power היא בעצם מערכת שיושבת בחוף. אבל קודם אני רוצה לספר כמה מילים על איך זה התחיל. אז יזמת מקסימה בשם אינה ברוורמן פגשה יזם בשם דיוויד לב. יש פה סיפור מאוד מעניין ושווה להסתכל על לחפש את הטד של אינה ברוורמן, אפשר למצוא אותו טד הופין ולשמוע את הסיפור שלה, אבל יש לה סיפור מאוד מעניין. היא נולדה בעיירה קטנה באוקראינה שנמצאת 200 קילומטר מצ'רנוביל, וכמה שבועות אחרי שהיא נולדה היה אסון בצ'רנוביל שפגע גם בה אישית, ובעצם מסתבר שכל ה... שאחוזים מאוד מאוד ניכרים, מלי מעל 90% מהילדים בכל הסביבה שם נפגעו בכל מיני סוגים של מחלות, עד כמובן גם מוות. כלומר, כל החיים שלה היו בנויים על הרעיון שחייבים אנרגיה, לייצר אנרגיה בצורה בטוחה וצורה יעילה. ואיכשהו התגלגלה לסיפור הזה, והם שניהם, שני היזמים האלה זיהו את הרעיון הזה שאפשר בעצם לייצר חשמל מגלים. והתחילו לפתח, והם פיתחו מערכת שהיא עומדת על החוף, על המזח. זה גם פתר את הבעיה של מהימנות המערכת. והמערכת הראשונה שלהם הוקמה במזח ביפו, שזה מערכת מקסימה. היא הוקמה כבר ב-2011, התחילה ב-2014, סליחה. ופה אני רוצה להגיד, בעצם הם מצאו כל מיני, יש להם 17 פטנטים רשומים, ואחד מהם שגם תורם למהימנות המערכת, זה שהמערכת הזאת, ברגע שיש גלים מאוד חזקים, מתחילה להיות איזושהי סופה, המערכת יודעת להתקפל ולהיסגר, ובכך היא מבטיחה את עצמה. פה אני רוצה להגיד את הנקודה הרביעית שהיא בעייתית, וזה היכולת לבטח את המערכות. אם תבקש לבטח את המכונית שלך, את הדירה, או אפילו דודו, אם תרצה לבטח את מיתרי הקול שלך, זה אפשרי, מכיוון שכבר זה קרה ויצרו מערכות שיודעות לבטח את כל הדברים האלה. אבל חברות הביטוח לא ידעו איך לאכול את זה. הם לא ידעו איך לבטח מערכות לייצור אנרגיה מגלי ים, וזה יצר בעיה, והיו צריכים לעבור פה מערכת שלמה של הוכחת התכנות, והתחנה ביפו, שזה בסך כל תחנת הדגמה קטנה, הצליחו בסופו של דבר לבטח אותה לידי מגדל ב-2014, ובכלל היא לא חוברה למערכת החשמל. כלומר, כמה שנים היא יצרה תאורה בנמל, אבל לא הייתה מחוברת למערכת החשמל הכללית. והדבר הרביעי, ושמאוד מאוד חשוב לנו, בטח בפינה של קיימות, היא שברגע שאתה מקים מערכות כאלה של מערכות שמייצרות אנרגיה, ואנחנו מכירים את ההתנגדות למערכות, למשל, כמו מערכות רוח, תחנות רוח וכולי, הפגיעה הסביבתית, יש עליה, אתה צריך להקים את המערכת, ויש הרבה ארגונים סביבתיים, ובכלל הציבור מתנגד לנוכחות של מערכות חדשות כאלה, ופה יש מערכת שמורכבים אותה על המזח, או בנמל, או בשוברי גלים, שהם כבר קיימים, ואז בעצם זה הופך אותם ליותר סביבתיים מאשר פחות סביבתיים.
ועד כמה באמת המערכת הזו היא אפקטיבית? זאת אומרת, אפשר באמת לייצר חשמל בכמות סבירה?
אפשר לגמרי, אפשר, וכמו שאמרת בהתחלה, הם בעצם המערכות החדשות שלהם על המערכת הזאת, שהיא בעצם זה סוג של מערכות קטנות שאפשר לשכפל אותם עוד ועוד ועוד. קשה להסביר ברדיו, אבל אני ממליץ לכולם להסתכל, Echo Wave Power, זה נראה מאוד יפה, אפשר למצוא תמונות של זה באינטרנט, וזה יודע להיות, היום המחיר של זה הוא כמו מערכות של תחנות רוח שיש אותם כבר בצורה מסחרית בכל העולם. עכשיו צריך לציין שיש יותר משני מיליארד איש בעולם שחיים במרחק 100 קילומטר מהחוף. כלומר, אתה יכול בעזרת הפצה של מערכות כאלה על המזח, ואנחנו כבר דיברנו על זה בעבר בדברים אחרים, אנחנו הפכנו את החופים שלנו בגלל נמלים, בגלל מזח, בגלל ניסיונות לעצור את ה... את הגלים ואת השערות, והיום מדברים על זה יותר בגלל התחממות גלובלית ועליית הפחד משיטפונות ועליית מי הים, שזה פחד צריך לקחת אותו ממש ממש בחשבון. יש המון מקומות שאפשר להתקין את המערכת הזאת, ונעשית הרבה יותר ממערכת ניסיונית למערכת אמיתית. המדינה הראשונה שימצא אותה אחרי ישראל זה גיברלטר, שיש שם כבר מערכת עובדת מ-2016, בהשוואה למערכת הקודמת שהשקיעו 150 מיליון דולר בשביל 100 בתי אב, פה השקיעו 450 אלף דולר והמערכת עובדת עד היום. ובגלל שהמערכת הזאת הוכחה, ב-2019 בעצם Echo Wave Power זכו בפרס של האום שקשור ל-Climate Action, להתחממות לפעולה נגד ההתחממות הגלובלית, זכו בפרס מאוד מאוד מכובד. דרך אגב, מי שדיבבה את הסרטון של הזכייה שלה מסטלה, מעצבת האופנה הידועה סטלה מקארטני, שהיא גם כן מאוד בעניין הסביבתי. הם יצאו להנפקה בנאסדק, ובעצם הם חברת אנרגיה ירוקה שנסחרת בנאסדק, נאסדק שוודיה, שזו מדינה שמאוד מקדמת את הנושא הזה. והדבר הכי חדש זה שנחתם הסכם שלהם ממש לפני כמה ימים עם ממשלת פורטוגל, והולך להיות שמה עבודה ענקית בנמל, נמל מאוד גדול של כמה קילומטרים של שוברי גלים. אנחנו מדברים על 20 מגוואט, שזה כבר מערכת הרבה יותר גדולה. כמובן שאנחנו מדברים פה על מערכות יחסית קטנות למערכות שאנחנו מכירים, אבל הפוטנציאל הוא אדיר, וההרכבה של מערכת סולארית שמורכבת פשוט על המערכת עצמה, תוסיף עוד כמה אחוזים, עד 10% של אנרגיה, בלי לעשות שום שינוי כמעט במערכת, ובעיניי זה מדהים. הם עובדים עם סימנס ועם בוש, שעושים להם את המערכות החשמליות וההידראוליות, כלומר יש פה שיתופי פעולה בינלאומיים עם חברות מאוד רציניות שמקדמות את התחום הזה, ואני חושב שזה חדשות טובות ואופטימיות לבוקר הזה.
לגמרי, תודה רבה לך. יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה לך.
תודה.
ובמסגרת הפינה שלושה שאוכלים, נעסוק בהורים, ילדים וילדות וזלולת, ג'אנק פוד, תזונה, אהבה ולחץ חברתי. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום, שלום דודו.
ג'אנק פוד תמיד מעניין אותי. אני מודה שאני לא אוכל באופן אישי, אבל התופעה התרבותית, כל העניין שמסביב לזה, מרתק אותי.
נכון. אז תראה, מסתבר שבזמן שאנחנו בחומו של הקיץ, אז היה מי שחגג את היום הזלולת הבינלאומי, שזה החידוש של האקדמיה לג'אנק פוד. עכשיו אנחנו באמת עסוקים בסוגיות הרבה יותר דרמטיות, ולא עצרנו לכת, לא התייחסנו בכבוד לתופעה הזאת, אבל היא באמת תופעה, היא תופעה מרתקת, אני מסכים איתך לחלוטין, לא משנה אם אנחנו אוכלים אותה או לא. וכששברתי את הראש, כאילו, אוקיי, כבר כולם יודעים, ומה אני בכלל להגיד, אני מנסה לומר פה משהו שהוא לא רק אוי 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 אל תאכלו את זה, אלא משהו שהוא מראה כיצד הזלולת הזאת משקף את תהליכי עומק הרבה יותר רציניים. אז קודם כל ככה, אני ניסיתי לברר מי יצר את היום הזה, כרגיל זה בארצות הברית, אבל לא מצאתי איזה קבוצה שאחראית לזה. מה שהם עושים שם בארצות הברית זה שביום הזה, 21 ליולי, הם חוגגים, אוכלים מה שבא להם, לא סופרים קלוריות, מחלקים עם חברים את האוכל הזה, וכמובן מנסים להימנע ממה שקורה לרובנו כשאנחנו אוכלים את זה, מהשמות. עכשיו בואו ננסה להגדיר מה זה בכלל הג'אנק פוד הזה, למה אנחנו קוראים את זה. אז בעיקרון, כל מזון שאנחנו אוכלים, שבעצם אין לו שום ערך תזונתי. רוב הזמן שאנחנו אומרים ג'אנק פוד זה מזון מעובד, תעשייתי, מלא קלוריות, אין בו סיבים, אין בו ויטמינים, או כל מרכיב שאנחנו באמת מכירים שיכול להזין את הגוף. המזונות האלה בדרך כלל יש בהם המון סוכר, מלח, שומן רווי, והמחקרים מעלים שהזלולת הזאת היא ממכרת כמו סמים. זאת אומרת, אלכוהול, סמים, והתופעות האלה נבחנו על ילדים, בעיקר בעולם המערבי, אבל אני עושה פה שיפוט ערכי, לצערנו היום אנחנו רואים את זה ברחבי העולם כולו. ובהמשך לאיך שאתה הצגת את זה, העניין הרב שזה מעלה, אני חושב שהזלולת היא הביטוי הכי מדויק והכי מזוקק של המרחק שהמין האנושי שאנחנו עשינו מהטבע למודרניות.
זאת אומרת, מעניין, למה?
כי זה השלמה של המהלך של המעבר ממזון, שהשם שלו כמו שהוא להזין את הגוף כצורך ביולוגי, לכיוון המחוזות של הנאה ותרבות הפנאי. זלולת זה התרחקות מעונות השנה, מחקלאות, מהאורח חיים שחיינו בו, המסורתי, אלפי השנים האחרונות עד למהפכה התעשייתית. ומסתבר שיש אנציקלופדיה לזלולת, אנציקלופדיה של זלולת ומזון מהיר, ו-1792, אני מזכיר לך, מהפכה תעשייתית, זאת אומרת, אנחנו מתחילים להיכנס למודרניות, תעשיין שוויצרי, שאתה מכיר אותו גם בלי שהכרת אותו, שמו שוויפס, והוא מקים קו תעשייתי לייצור סודה, מים מוגזים, אגב, בתקופה הזאת זה נחשב כתרופה. וככל שהתעצם המעבר הזה מכפר לעיר, מעבודת אדמה לתעשייה, אנחנו רואים איך התעשייה הופכת להיות הרבה יותר יצירתית, הרבה מאוד השקעה בטכנולוגיה, ההיגיון הקפיטליסטי של, של לעשות רווחים, והצורך הבסיסי של יותר ויותר אנשים שהתחילו לעבוד מחוץ לבית. אז למשל, כבר ב-1825, בארצות הברית, מישהו ממציא פטנט לייצור מהיר של קמח לבן. זה שינה את כל תרבות הלחם האמריקאית. איש בשם פריי מבריסטול באנגליה עושה חיבור בין קקאו, סוכר וחמת קקאו, וזה השוקולד המודרני שעד אז אכלנו אותו רק, צרכנו אותו רק כמשקה. בארצות הברית אנחנו מכוונים את הזלולת לשני אחים שביריד העולמי של שיקגו הם פתחו דוכן ומכרו בו איזה ממתק של בוטנים ופופקורן ומין מולסה כזאת שמצקה את כל העסק, אפשר היה להחזיק את זה ביד. וההמצאה הזאת החלה להימחר כמה שנים אחר כך תחת השם קרקר ג'ק. המונח עצמו שאני ואתה השתמשנו בו, הג'אנק פוד, הוא כנראה רק משנות ה-70 של המאה ה-20, מיקרוביולוג בשם ג'ייקובסון, שרוצה להעביר לנו, חברים, תשימו לב לסכנות האלה, על הבריאות שלכם, ככל שהמזון מהיר הופך להיות פופולרי. ובאמת, אני לא רוצה להיכנס לבנליה הזאת, אבל דיברו על הסכנות הבריאותיות של הזלולת, תילי תילים של מחקרים. קשה מאוד למצוא סיבות טובות לצריכה שלו, חוץ מנוחות. המחירים הזולים שלו, וככה בסוגריים אולי כדאי לזכור שזה בקופה בלבד, יש לזה מחירים עצומים.
למרות ששוב, גם נזכיר שגם בישראל המחירים הם לא זולים מאוד. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה יכול להשיג מנת פלאפל בהרבה יותר זול.
נכון, אני מסכים לגמרי. טוב, אנחנו נכנסים פה לעולם עצום, למה בישראל באמת כל כך יקר כאן, זה דברים שאנחנו מנסים לבחון כבר שנים. אני לגמרי מקבל את ה...
אולי זה באמת חלק מהמיתוג כמשהו אמריקאי, חולי, יקר יותר, זה מעניין. כי זה אמור להיות גם זול, זה לא ממש בישראל, אבל...
זה ממש לא זול, אבל כמו שאתה יודע, גם שהולכים ממסעדת מזון מהיר בישראל, זה לא זול, ועל זה יצאנו לחובות ב-2011. אבל אני משאיר את זה בכוכבית עכשיו.
אוקיי.
המזון הזה הוא נצרך הרבה... כי הוא באמת גורם לנו הנאה, אם אתה לא מודע לסכנות, והכיוון שאני רציתי לקחת בשיחה הקצרה שלנו היום, זה כיצד המקום הזה, אז לא לתופכת להיות לזירת קרב, ואני מתנצל שאני משתמש במילה אמהות, כי מה לעשות גם ב-2020, אמהות זה עדיין הגורם המרכזי בבתים, לתהליך שאנחנו האנתרופולוגים קוראים שיתוף מזון עם הצאצאים. זאת אומרת, אם אנחנו, זה מה שאנחנו אוכלים, אז מה זה אומר עלינו שאנחנו אוכלים את הדברים האלה, ויותר מזה שאנחנו מאכילים את הילדים שלנו בדברים האלה. עכשיו, כל מי שניסה להילחם בתופעה הזאת, יודעת מכלי ראשון שזה משימה כמעט בלתי אפשרית. זה כמו כל עיקרון דתי, אם את מתעקשת לשתף מזון בריא עם הילדים שלך, את באופן מעשי מרחיקה אותם מהחברים שלהם. את לא יכולה לשלוח אותם למסיבות יום הולדת, לפעמים אפילו מסגרות לימוד מסוימות שהורים מבקשים אוכל מסוים, והמסגרת אומרת לא, אנחנו לא יכולים לעמוד בתנאים שאתם נותנים לנו. אז מה הפתרון שמשפחות ואימהות רבות מאמצות? זה סוג של מסע ומתן כזה. כל אחד עושה לעצמו את הדירוג בין הזוועות השונות ומספר לעצמו סיפור. הג'אנק פוד הזה הוא פחות נורא מהג'אנק פוד הזה. אני אפשר לו רק אחד ביום, רק אחרי האוכל, וכל אחד עם המשחקים שהוא עושה בתוך הבית. הלחץ החברתי הוא פשוט עצום. קשה מאוד לעמוד בלחץ הזה. מה שעוד מרתק בסוגיה הזאת, ששיתוף מזון אצל ההומו ספיאנס, באמת נחקר אצל אנתרופולוגים, הסתכלנו על טקסי אוכל בחברות שבטיות, בחברות מורכבות הרבה יותר, אבל כאן קורה משהו, טקס יומיומי של שיתוף מזון בתוך המשפחה, בין הורים לצאצאים, שאיכשהו אנחנו לא עוסקים בו בשיח המחקרי. זאת אומרת, מה שאנחנו מאכילים את הילדים שלנו בוודאי אומר הרבה על ההורות שלנו, ובוודאי על המורכבות של מה זה להיות אימא במאה ה-21. והזלולת הזאת היא סמל, היא תמהיל מרוכז של כל הייצוגים האלה. תראה איך הוא מייצג ערכים מרכזיים בתרבות העכשווית, בטכנולוגיה, בתעשיית המזון, בחברות שנשענות בעיקר על דלק פוסילי, בחברות שבהם המרחק מאזור המגורים לאזור העבודה הולך וגדל, ואני שוב עם כוכבית, אני יודע שהקורונה משנה אותנו. והמגמה הזאת של שני הורים במשפחה הגרעינית שיוצאים לעבודה, וכל התופעות האלה כבר הובילו להמון שינויים. ובאופן ישיר, בין אם אני מסכים לזה ובין אם אני לא יכול אחרת, התחלנו לצרוך אוכל שהוא הרבה יותר נחות מבחינה תזונתית, וכזה שנכנס הביתה למרחב הביתי, בגלל הלחץ החיצוני של הפרסומים וקבוצת השווים וההורים האחרים, והרבה פעמים זה הלחצים בתוך הילדים, הילדים מביאים את זה הביתה. ואז לא לתופכת להיות פתרון נורא נוח לבעיה, למשאב הכי מתקלה שלנו, שזה זמן. בחברות שאנחנו מקדישים הרבה פחות שעות לרכישת אוכל, להכנה שלו, לאכילה שלו במרחב הביתי. עכשיו תראה באופן אירוני, למרות שהתהליך של ההזלולת, תהליך הייצור שלו, אין בו כמעט בישול, הופך להיות המזון המבושל הנגיש ביותר במרחב הביתי. המסגור שעושים לו בפרסומות כל כך עשירות, כל כך מתוחכמות, באריזות, העושר של הטעמים, זה ממש אומאמיות הג'אנג הזה, הופך אותו נורא אטרקטיבי לילדים. לא רק בגלל שאתה יכול לאכול אותו בידיים, כי אתה יכול לאכול אותו גם בלי כל ההתניות של ארוחה משפחתית, תשב מסודר, אל תעשה רעש. מה שקוסם לילדים זה שאתה יכול לרכוש אותו במרחב הציבורי, זה סוג של אשליה של שליטה, אני קונה את זה בלי שההורים משגיחים עליי. ובאופן אבסורדי, בגלל שזה דווקא מקושר למשהו רע, עבור הילדים, כשאתה רוכש להם את זה, אתה בעצם נותן להם תחושה של פינוק. אני באמת אוהב אותך, הנה תראה מה אני מספק לך. והזלולת הזאת, בנוסף לטעם שאני בצער הוא קורא לו אהוב, כי הוא באמת כזה, יש במסרים מאוד חזקים, שייכות, סטטוס, יכולת לדאוג לעצמם, הילדים, וכמו שאמרתי, אפילו הוא באופן אירוני, הפגנה של דאגה הורית. אבל מי שנותר פה בסיפור הזה, ושוב סופג את רוב האש, הם האימהות. משום שהמצב המורכב הזה, הוא מכיל תחושות מאוד מורכבות של מה זה אימהות טובה, מה זה הקשבה לילדים, בצד השמות על איך אני מזניחה את הבריאות שלהם. עכשיו אנחנו בעידן שגם האימהות וגם האבהות עוברים בוודאי תמורות, בטח ביחס לאוכל. אבל עדיין האימהות מוצאות את עצמם כל הזמן בקרב מאסף. להגדיר את עצמן, את מה זה אימהות טובה ומה אני עושה עם הדבר הזה של הצריכת מזון. עכשיו, בעבר אימהות היו שומרות סף. הם היו הדמות בבית שדאג לדיאטה המשפחתית. אבל ככל שאימהות יותר יוצאות לעבודה, פחות בבית, יותר בחוץ, כמות הזמן שיש לה לטפל באוכל היא יורדת, הדאגה ליחסים התקינים עם הילדים היא הרבה יותר חשובה מאשר מה הם יאכלו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופה שהערכים התרבותיים עוד לא הצליחו להשתנות מספיק כדי לאזן עבור המרחב המשפחתי הביתי את המאבק הזה בין כלכלה לתעשייה. עכשיו נכון, גם האבות המודרניים בוודאי לוקחים על עצמם יותר תפקידים, אבל אני חוזר ומדגיש, עדיין המחקרים מעלים במרבית האחוזים, אמהות עדיין הן אלה שצריכות להיות ההורה המרכזי בסיפור הזה של שיתוף מזון עם צאצאים. אני מזכיר לך סדרה, באמת סדרה מופתית בשם בורגן, סדרה דנית, שעוסקת בפוליטיקה של דנמרק. הלב של הסדרה זה בירגיטה, היא פוליטיקאית, שהופכת להיות ראש ממשלה. ובפרקים הראשונים אנחנו נורא מתרשמים מהדנים, יש שם בעל באמת, גם גבר מסוכס, מאוד נאה, וגם תומך, לוקח על עצמו חלק בגידול, הוא זה שלוקח את הילדים לבית ספר, הוא עושה את הכל. הוא לא מחזיק עונה אחת. בסוף העונה הראשונה, הגבר הדני הנאור הזה עוזב את הבית, כי הוא לא ממצא את עצמו. והנה ראש ממשלת דנמרק, פוליטיקאית סופר מוכשרת ומצליחה, מוצאת את עצמה, צריכה לתפקד גם כאימא, ולא פעם אחת אנחנו רואים איך היא מזמינה מזון מבחוץ או ערב פיצה, וכמובן כל האשמות והמאבקים עם העניין הזה. רעיונות שעשו עם אמהות מעלות את הדרמה הזאת פעם אחר פעם. זאת אומרת, אמהות גם במאה ה-21, כאשר הן בוחרות להכיל את הילדים בזלולת, זה יוצר אצלם אשמות על הבריאות של הילדים וכדומה. והאמהות לכודות בתוך המעגל הזה. זאת אומרת, בעוד הילדים ככה סובלים מההשפעות ארוכות טווח של מזון בעייתי, הן מתמודדות עם בעיות מאוד מאוד מורכבות. השמנת יתר בילדים, שהיא רק אחת התופעות שמתקשרות לסיפור הזה, היא לא רק בעיה תרבותית, כלכלית. הבעיות האלה הן שקולות לבעיות התזונתיות. זאת אומרת, אנחנו לא נפתור את הבעיה הזאת בלי שינויים תרבותיים, כלכליים וחברתיים, ולא רק שנלך לתזונאית כדי שתגיד לילד מה לאכול. ולכן אני חוזר לנקודה שבה פתחנו. הג'אנק, הזלולת, הוא ביטוי מאוד מורכב, רב פנים למערכות ומאבקי כוח שבסופו של יום גורמים להורים, ואני מדגיש, אמהות, להיות במלחמה יומיומית על האופן שבו הם יפגינו אהבה, על המורכבות של איך אני מציב גבולות תזונתיים אפילו ביום הזלולת הבינלאומי.
שמע, מטלטל מאוד. אתה באופן אישי אוכל חוטה בזלולת מדי פעם? כי אני מודה שאני לא. כשמנסים למכור לי יותר מדי משהו, אוכל, וזה יפה וצבעוני מדי, אני חושש מי. אני מרגיש שיש אינטרס נסתר. אתה אוכל?
אז ככה. אז אני אף פעם לא אכתב ואצייר את עצמי כטהרן. אני מודה שיש דברים שאני מאוד אהבתי לאכול, וככל שהבנתי יותר, הפסקתי. אבל במבה, פריחיות תירס, כן, זה דברים שאני אעבור אותם. אני לא יודע, אולי צריך לבדוק, אולי אני יכול לצאת להצביע נכון ולא להגדיר אותם כג'אנק פוד.
תודה רבה לך פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה דודו, ורק בריאות. להתראות.
אנחנו סיימנו את התוכנית היום. ראשית נודה למי שעמל על המשדר. העורכת היא רונה גרשון תלמי. המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אנחנו גם בשידור חוזר כאן בכאן תרבות בשבע בערב, ואפשר להאזין לשלושה שיודעים כסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי וגם באפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. שמרו על עצמכם. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגי. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.